אוקיי. אנחנו בסוגיה של מקום דלת על דלת. ראינו את הדיון על רבי עקיבא ותלותה כמי שהונחה, ואני ממשיך עכשיו לדיון בשיטת רבי, שזאת ההצעה הבאה של הגמרא, כן, רב יוסף, שמציע שאולי המשנה הולכת כשיטת רבי, שלא צריך מקום דלת על דלת. אני רק מזכיר שאת ההצעה להעמיד כרבי עקיבא דחו בסופו של דבר, בגלל שיכול להיות שמה שרבי עקיבא מוותר על מקום ד' עד ד', זה בהנחה. אבל בעקירה הוא דורש מקום ד' עד ד'. ראינו שם שרש"י מדייק את זה מזה שרבי עקיבא לא מחייב שתיים, ובאמת פה ברבי, בהמשך הסוגיה, רואים שרבי מחייב שתיים. אז זה מאוד ברור למה, מה מרוויחים מהעמדה כרבי, שלא הסתדר כאשר העמדנו כרבי עקיבא. כי ברבי רואים שזה באמת מחייב שתיים, אז זה גם בעקירה וגם בהנחה. רבי, כמובן, אני אדבר עכשיו על הרבי הזורק, החלק, המקור השני בדעת רבי. אבל לפני זה יש את המקור של זיז. טוב, אז אני רוצה קודם כל לדבר טיפה על מסגרת הדיון. בגמרא, אחרי שדוחים את האפשרות להעמיד כרבי עקיבא, אז אומרת הגמרא, אלא אמר רב יוסף, המני רבי. יש לכם אגב גמרא מולכן, כי היום, אני כן רוצה טיפה להסתכל רק על, על המבנה הכללי של הסוגיה, וקשה להראות את זה מתוך הזום. יש? לכולן יש? למישהי אין? אז השאלה אם אני צריך להראות את זה בזום. לכולן יש? כן.
לא, האמת היא שאני מסתכלת בגמרא באינטרנט.
אפשר לכתוב בספריה.
כן, אם זה לא
מספריה זה מאוד ברור.
לא שומע?
אפשר לפתוח, אני יש לי גמרא, אבל אפשר אולי לפתוח בספריה, זה מאוד ברור שם.
לא, הכל ברור, רק אני רוצה, אם יש לנו את כל הדף מול העיניים,
אז רגע, אני רוצה לראות,
אנחנו לא נלמד, אני רק רוצה להראות לכם את המבנה הכללי.
אז אני צריכה לפתוח, רגע, צריך לפתוח.
רק פשוט שיהיה מול העיניים, לא שום דבר... טוב, אז בואו רגע נתקדם, ועוד מעט נגיע לזה. אז הגמרא אומרת, בדף דלת עמוד א', הגמרא אומרת, אלא אמר רב יוסף, המני רבי. כן? אז הגמרא בעצם מציעה עכשיו, רב יוסף מציעה עכשיו שזה יהיה, שהמשנה תלך לפי רבי. עכשיו, לפני שאנחנו נכנסים לשאלה מה זה רבי ומאיפה לומדים את זה, אז נראה את התוספות. תוספות אומר, כן, תוספות מאיר ככה, אלא אמר רב יוסף וכו', קשה לרשב"א. מה צריכים רבא ורב יוסף להעמיד המשנה כתנאים? ואז סבירה לו בפרק ב' דעירובין, דמחשבתו משווי עלי מקום. דכאמר הטעם, רב יוסף, זה אותו רב יוסף אגב שמופיע אצלנו, השתין ורק, כן, רוקק, חייב חטאת, ופריך, ואבא אינן מקום דלת וליקה, הרי צריך להניח את זה על מקום דלת על דלת, ומשנה, מחשבתו משווי עלי מקום. דאילו תימה אחי, אז עצם זה שהוא מחשיב את המקום הזה, זה מייתר את הדרישה שלי מקום דלת על דלת, כי המקום נחשב מקום חשוב מבחינתו. דאילו תימה אחי, יש לנו ראיה. הדה אמר רבא, זרק בפי כלב או בפי כבשן, חייב וכולי. יש לנו ראיה שרבא הרי אומר, מי שזורק לתוך פה של כלב, או לפיו של כלב, שזה מקומות שאין בהם דלת על דלת, בכל זאת יהיה חייב. למה יהיה חייב? הרי זה מקומות שאין בהם דלת על דלת. אז רואים שההחשבה, שהאדם מחשיב את המקומות האלה, הופכת אותם, כאילו הם מחשבים כאילו שיש בהם דלת על דלת. למרות שהם...
יש המון רעש, סליחה, אני לא מצליחה לשמוע, אני לא יודעת מי, אבל יש המון רעש.
שכולם יסגרו את הרמקולים שלהם.
כן, ממש. אבל אני לא
עושה... אני עושה מיוט. אוקיי.
אני מבינה מזה שההנחה היא שלמעשה כן מחייבים מקום דלת על דלת, פרט למצבים מסוימים שהם חשובים כמו דלת על דלת, אבל ההנחה הבסיסית היא שכן צריך מקום דלת על דלת.
נכון. נכון? בדיוק ככה. זאת אומרת, באופן עקרוני צריך מקום דלת על דלת, אבל אם יש מקום יותר קטן, שהאדם מחשיב אותו כחשוב, זה גם טוב. זה נחשב מקום דלת על דלת, לא שלא צריך. צריך, אבל זה, גם זה נחשב מקום דלת על דלת. מה עומד מאחורי זה? מה שעומד מאחורי זה, זה שכנראה הדרישה למקום דלת על דלת, היא לא דרישה מהותית, זה לא חייב להיות דווקא דלת על דלת, זה צריך להיות מקום חשוב. בדרך כלל, בשביל שמקום יחשב חשוב, הוא צריך להיות בשטח מסוים. אבל אם יש מקום שהאדם מחשיב אותו, למרות שהוא קטן יותר, אז גם הוא חשוב. זאת אומרת, הדרישה היא בעצם לא למקום דלת על דלת, אלא למקום חשוב. שדלת על דלת בדרך כלל זה הקריטריון לחשיבות, אבל יכול להיות גם קריטריונים אחרים.
יש קשר בין האח שווה לבין מלאכת מחשבת של מלאכות שבת? זאת אומרת, שהדעה של האדם היא מייצרת פה מלאכה?
אני לא רואה למה, מה זה קשור? לא הבנתי.
אדם מחשיב מקום כמקום חשוב, כוונת האדם לבצע מעשה מסוים מגדיר אותו כמלאכה.
לא, זה לא מגדיר אותו כמלאכה. במלאכת מחשבת זה לא שאלה של כוונת האדם, השאלה אם המלאכה היא מלאכה מספיק מורכבת או מתוחכמת בשביל לחשב אובייקטיבית כמלאכה. אדם לא יכול להחשיב מלאכה למלאכה ובכך להתחייב למרות שהיא לא אחת מלמתת מלאכות.
אנחנו יודעים על שנגיד, למשל, שדיברנו על צד עם רבי שמעון, זאת אומרת, כל עוד הוא עושה את זה, אני מחפש את הגדרה, לא למען המטרה של המלאכה.
זה מלאכה שאני צריכה לגופה, כן, זה לא יהיה לא מתכוון.
כן, כן. אז זה מזכיר קצת את הלא אח שווי. זאת אומרת, האוכל הזה מבחינתו, הוא לא אוכל.
לא, זה שיש חשיבות, בהגדרת המלאכה יש חשיבות לאיזו מטרה אתה עושה את המלאכה. זה נכון, אבל זה לא קשור ליכולת של האדם להגדיר חשיבות במלאכות שבת. זה משהו אחר לגמרי. העיקרון של אח שווי הוא עיקרון כללי, עוד נגיע אליו בהמשך טיפה, הוא עיקרון כללי שאומר שברגע שנדרש משהו חשוב בהלכה, גם אם אובייקטיבית בעיני האדם הסביר הוא לא חשוב, אבל אם בעיניי הוא חשוב, אז לגביי התקיימה הדרישה הזאת. וזאת הטענה, אוקיי? לפי העיקרון הזה היה צריך להיות הפוך, שבמלאכה שאינה צריכה לגופה יהיה חייב, למרות שזה לא המלאכה הרגילה שעושים, כי הוא כן התכוון לעשות את זה בשביל זה. את מבינה? ההיגיון הוא אפילו הפוך, לא רק שזה לא אותו היגיון. לשיטתך, אז מלאכה שאינה צריכה לגופה הזאת הייתה צריכה להיות סיבה לחייב, לא סיבה לפתור. כי למרות שבדרך כלל הבן אדם לא עושה, לא חופר בור בשביל האפר, אלא הוא חופר בור בשביל הבור. אבל אותו אדם חופר את הבור בשביל האפר, אז הוא יחשיב את החפירה הזאת למרות שבאופן עקרוני היא לא חשובה. אז הוא היה אמור להיות חייב, לא פתור. זה לא, זה משהו אחר, זה לא... אוקיי.
אני חושבת שזה גם עניין של פה זה המחשבת החפצה, ופה, לא.
יש פה משהו כזה, נגיע אליו בהמשך.
שכאילו פה הוא עשה, זה כמו שווי הנפש אחת אחד האיסורה קצת. שמבחינתו הדבר הזה הוא מוגדר כמשהו
מסוים. עוד פעם, לא קשור, לא בכך קשור לחפצה, זה שני דברים שונים. זה שזה כמו שווי הנפש אחת אחד האיסורה זה נכון, בלי קשר. חוץ מזה נצטרך לראות האם האח שווה יכול לשנות את מעמדו של החפץ, או רק את יחסו של האדם. אז זה אני עוד אעיר. אופן הגמרא, התוספות, סליחה, מתרץ, ותרץ רבינו תם, דהד אמר, מחשבתו משווי עלי מקום, היינו איך דלא ניח עלי בעניין אחר, אלא בעניין זה, כמו משתין ורק, שאינו יכול להשתין או לרוק בעניין אחר, וכן זרק בפי כלב, שרצונו שיוכלנו הכלב, או שישרוף העץ בכבשן, ולא גרסינה נתם, ונח בפי כלב, דנח, משמע דאין כוונתו לכך, אבל האחה אינו חושש אם מקבל בידו או בכלי אחר. אז אומר התוספות שהאח שווי, המקום שאני נגיד אני הנחתי לתוך איזשהו מקום, והוא מקום קטן, לא דלת על דלת, אז זה שאני הנחתי לתוכו זה אומר שאני מחשיב אותו כמקום חשוב. אומר התוספות זה רק אם אני בחרתי את המקום הזה בדווקא, זאת אומרת אם רציתי שהחפץ יהיה מונח במקום הזה, ולא בשום מקום אחר. אז זה אומר שאני מחשיב את המקום. אבל אם סתם החפץ הגיע לשם במקרה, אז זה שאני הנחתי את החפץ שם, זה לא אומר שהחשבתי את המקום. רק אם אני רוצה שהחפץ יהיה בדווקא שם, ולא במקום אחר, אפשר להתייחס לזה כהחשבה, כן, של המקום. זה בעצם מה שאומר רבינו תם. ולפי זה אומר רבינו תם שצריך לגרוס שמה, זרק ונח בפי כלב, סתירה, לא, צריך לקרוא שם זרק בפי כלב, ולא זרק ונח בפי כלב. כי אם הייתי זורק סתם, וזה במקרה נח בפה של הכלב, זה לא נקרא שאני החשבתי את הפה של הכלב למקום משמעותי, כי לא התכוונתי בכלל שזה יגיע דווקא לשם. במקרה זה נח בפיו של הכלב. לכן אומר התוספות, לשיטתי, צריך לגרוס שם זרק בפי הכלב, לא זרק ונח בפי הכלב. אבל זה הגמרא בעירובין. לענייננו, אומר התוספות, מה שצריכים אצלנו רבא ורב יוסף, להעמיד את המשנה על תנאים שלא דורשים מקום דלת על דלת, זה בגלל שפה לא יועיל אח שווה. למה לא יועיל אח שווה? בגלל שפה לא אכפת לו אם הוא מקבל ביד שלו או מקבל את זה במקום אחר. העיקר שהחפץ יהיה ברשותו. אז כיוון שכך, פה לא מתקיימת הדרישה של האח שווה. כך טוען התוספות.
אבל בעקירה כן, נכון?
מה?
אבל בעקירה זה כן חשוב.
למה?
כי הוא לא רוצה לקחת מהיד של בעל הבית, זה כן משנה לו.
למה? זה חשוב לו שיהיה דווקא מהיד של בעל הבית, ואם הוא יהיה לוקח את זה משהו...
כן, יותר אותו לא יכול לקחת.
אם הוא היה לוקח את זה מהשולחן של בעל הבית, מה זה אכפת לו?
בסדר, אבל עצם המעשה זה שהוא לוקח כרגע מהיד של בעל הבית.
תמיד המעשה הוא... מה שנעשה. השאלה אם אני מתעקש שזה יהיה דווקא כך. זה מה שגורם להחשבה. אין פה, אני לא רואה פה החשבה. להפך, בעקירה, אז עוד נדבר על זה. בעקירה אני בכלל לא חושב שיש מקום כזה לאח שווה. אוקיי.
גם זה מוזר, באמת. זה מה שיש. כי אח שווה זה מה שאופציות. יהיה ככה, יהיה ככה. ינח שם, ינח פה. אפשר ל...
לכן, במצב כזה אין אח שווה.
כן, בגלל זה חשבתי שבעקירה לא צריך להיות, זה מה שיש, ואני לוקח ממה שזה נמצא, לא איפשהו במקום אחר.
נגיע עוד מעט לעקירה, אני רק הערתי את זה, נגיע עוד רגע. בכל אופן, זה מה שתוספות טוען, אוקיי? עכשיו, תוספות מקשה, ועד אמר לקמן, דף ה' עמוד א', אבא אמינא, הנעימי לאיך דאח שווה לידו. אף על גב דניח עלי שיקבלנו בעניין אחר, כמו בידו. היינו, משום דקי אמר, דידו של אדם חשובה לו כדלת על דלת. אבל בשאר דברים, לא משווה אלי מחשבתו, אלא איך דלוניח עלי בעניין אחר. תוספות אומר, בגמרא בדף ה' עמוד א', רואים לכאורה שלא נכון. יש מנגנון של אח שווה, גם כאשר אתה לא רוצה את זה דווקא במקום הזה. איך אנחנו רואים את זה שם? אז לצורך כך, בואו נראה את הגמרא שם. הגמרא בדף ה' עמוד א', אומרת כך, אלא אמר רבא, ידו ש... אולי אתם יודעות מה, בעצם אנחנו נעשה את זה ככה. בואו, עכשיו אני רוצה שנסתכל רגע במבנה של הגמרא בכלל, כי זה הנקודה החשובה, לכן שאלתי אתכם קודם אם יש לכם גמרא. אז תראו. רגע, אני אעשה את זה ככה. מי שיש לה גמרא יכולה להסתכל שם, אני בכל מקרה, למי שאין, אני אראה את זה פה בפרויקט השוט אצלי.
צריך את צורת הדף.
מה?
אוקיי.
אוקיי, אני יכול לעשות את צורת הדף גם. אוקיי. טוב, תראו, אני רוצה פשוט להראות לכם את המבנה של הסוגיה, כי אנחנו תובעים קצת בפרטים, וחלק מהקושיות שהקשיתי בהתחלה על פסיקת הרמב״ם, האם צריך מקום ד' 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 או לא צריך מקום ד' ד' ד', אני רוצה שאני אקבל איזושהי תמונה למסגרת של הדיון. אז פה הגמרא אומרת ככה, כי אנחנו נמצאים בעצם פה בדף ד' עמוד ב', וזה הקטע של הגמרא שמביאים את רבי עקיבא, כדי להגיד שלא צריך מקום ד' ד' ד', ואז... הגמרא דוחה, כן? ודילמה, עוד פה, ודילמה הנחה הוא דלא בעיה, העקירה בעיה. אז דחינו את רבי עקיבא. עכשיו מציעה הגמרא, אלא אמר רב יוסף, המני רבי. ואז מתחילים לדון מאיפה יוצאים את רבי, מאיפה המקור של רבי, שגם בעקירה וגם בהנחה לא צריך מקום ד' על ד'. אז אומרת הגמרא, אני עובר לה, עמוד הבא. כן, כן, אז אומרים, לפי שאינו דומה לדגלי מדבר, דוחים, כאן אנחנו מגיעים, דחינו גם את העמדה כרבי. גם רבי, זאת לא ראיה. אומרת הגמרא, אלא אמר רב זירא אמני אחרימי. ניסיון שלישי, למצוא תנא שסובר שלא צריך מקום דלת על דלת, בין בעקירה, בין בהנחה. דתניא אחרים אומרים, עמד במקומו וכו', הסוגיה הבאה שאנחנו נראה, אבל זה המקור השלישי. אז על זה דוחה הגמרא, ודילמה ההנחה הוא דלא בעינן, העקירה בעינן. כמו שראינו למעלה, שגם את רבי עקיבא דחו באותה צורה, אז גם את אחרים דוחים באותה צורה. ואז מעמידים בטרסקל, כן, לא משנה, זה עוד העמדה, אנחנו את כל זה נראה, אני רק רוצה שתראו את המבנה. אלא, אמר רבי אבאו, פה, אלא אמר רבי אבאו, כגון ששלשל ידו למטה מג' וקיבלה, תראה, אלא, תראה, זה הכל דיון בתוך הדיון של אחרים. אלא אמר רבא פה, מות, אני נמצא פה עכשיו. אלא אמר רבא, ידו של אדם חשובה לו כדלת על דלת. זה הצעה רביעית, לפחות רביעית, אם לא יותר. אוקיי, אחרי שדחינו את כל האפשרויות האחרות, עדיין אנחנו צריכים למצוא למה במשנה מסתפקים בהנחה ובהכירה בידו של בעל הבית. אז עד עכשיו ניסינו כל הזמן למצוא תנאים שסוברים שלא צריך מקום דלת על דלת, אז אין בעיה, יד גם זה בסדר. אומרת הגמרא, לא, כל הסיפור לא נכון. ידו של אדם נחשבת כדלת על דלת. זה שינוי מגמה של כל הסוגיה. כי הוא בעצם אומר, כן צריך מקום דלת על דלת. והמשנה שלנו גם היא מסכימה שצריך מקום דלת על דלת. אז למה הנחה והכירה ביד זה גם בסדר? כי יד זה מקום דלת על דלת. זה הכל ספציפית לגבי יד. זה שינוי של כל הסוגיה, אני מזכיר לכם את מה שראינו ברמבה.
אבל זה גם לפי רבא, הסיכום של הגמרא זה דברי רבא? רבא?
רבא, כן, זה מסקנת הגמרא.
אוקיי.
ומה הרעיון? שימו לב, מה ראינו ברמבה? ראינו הרי ברמבה, שהרמבה פוסק להלכה שצריך עקירה והנחה על מקום דלת על דלת. ושאלתי, איך בו זמנית הוא גם פוסק את המשנה שלנו? הרי במשנה שלנו הגמרא אומרת, שרואים שלא צריך מקום דלת על דלת, ומחפשים תנא שסובר כך, נכון? אבל הרמב"ם מצד אחד פוסק שצריך הנחה והכירה במקום דלת על דלת, בלי זה לא חייבים, ומצד שני פוסק את הדין של המשנה. הסיבה לזה היא פה, כי מסקנת הסוגיה שלנו, זה שאחרי שדחינו את כל התנאים, בסוף בסוף כל הסיפור לא נכון. לא כתוב במשנה שלא צריך הנחה והכירה על מקום דלת על דלת. בהחלט צריך. רק שיד נחשבת מקום, דלת על דלת, זה הכל. וזה מה שפוסק הרמב״ם. לכן הרמב״ם פוסק שצריך עקירה והנחה במקום דלת על דלת, וזה לא מפריע לו לפסוק את הדין של המשנה, כי במשנה מדובר ביד, ויד יש לה, יש לה מעמד של מקום דלת על דלת.
רגע, אז היד פה במקרה הזה זה כמו אח שווה או ש...
רגע, שנייה, אני אגיע.
כמו שזה משהו אובייקטיבי.
נגיע, עוד רגע. אמר רבא, ידו של אדם חשובה לו כדלת על דלת, וכן, קיעת ערבים, אמר רבי יוחנן, ידו של אדם חשובה לו כדלת על דלת. כן, מאיפה אנחנו יודעים את זה? אמר רבי יבין, אמר רבי אילאי, אמר רבי יוחנן, זרק חפץ ונח בתוך ידו של חברו, חייב. מהי כמשמע לן? ידו של אדם חשובה לו כדלת על דלת. אז רואים שיד נחשבת כמקום דלת על דלת. שואלת הגמרא, והאמרה רבי יוחנן חד הזימנה, הרי פה ראינו, אלא אמר רבא, ידו של אדם חשובה לו כדלת על דלת, וכן את הרבין, אמר רבי יוחנן, ידו של אדם חשובה לו כדלת על דלת. ועכשיו פתאום מביאים עוד מאמרה של רבין בשם רבי יוחנן, שגם היא בעצם באה לחדש את אותו חידוש, שידו של אדם חשובה כדלת על דלת. אז שואלת הגמרא, בשביל מה צריך פעמיים? האמרה רבי יוחנן חד הזימנה, הוא כבר אמר את זה פעם אחת. אז אומרת הגמרא ככה, מהו דתימה? הנה, זה הקטע שתוספות מצטט, כן? מהו דתימה? הנה מילי, היכה דאח שווה הוא לידי. במקום שהאדם מחשיב את ידו, אז היא נחשבת כמקום דלת על דלת. אבל היכה דלא אח שווה הוא לידי, אימה לא, כן? כשאני זרקתי וזה נח בתוך ידו של חברו, אז אני לא החשבתי את היד של החבר שלי למקום דלת על דלת. א', בגלל שזה חבר שלי ולא אני, זה לא היד שלי, וב' בגלל שזה נח בתוך ידו של חברו, נח מעצמו, זוכרות את התוספות, נח מעצמו, זה לא משהו שאני התכוונתי לשים אותו דווקא ביד של החבר. אז אני לא החשבתי את היד של החבר כמקום חשוב, אז למה שם חייבים? אלא ללמדך שגם במקום שהוא לא מחשיב אותו, את היד של החבר למקום חשוב, היית חושב ששם לא יהיה ליד הזאת דין של מקום ד' על ד', כמה שמלן שכן.
אבל חברו מחשיב את ידו כ-ד' על ד'.
מי אמר?
אפילו שהוא לא מחשיב את יד חברו, אבל חברו מחשיב את ידו של עצמו.
מי אמר שחברו מחשיב את ידו?
מה?
אולי בכלל
לא חושב
את זה. רגע, מי אמר שחברו מחשיב את ידו?
זה אובייקטיבי, סובייקטיבי, בו זמנית.
לא, אני לא רציתי לתפוס. זה יצא במקרה.
אף אחד לא יחשיב פה את היד הזאת. אמרתי, יש פה שני דברים שמפריעים פה למכניזם של אח שווה. א', שזאת לא יד שלי אלא יד שלך. ב', שזה לא הייתה פה החשבה, זה נח שם במקרה. זה היה יכול לנוח בכל מקום אחר, וזה מה שהרי תוספות אמר, שדבר שנח במקרה, הוא לא נקרא אח שווה. נכון? אוקיי, אז זה...
מה רבינו תם עושה עם הגמרא הזאת?
מה?
איך הגמרא הזאת הוא נגד השיטה של רבינו תם?
זה מה שתוספות עצמו שואל.
כן.
את הגמרא פה. אני, קודם כל, אני רוצה שתכירו את המבנה הכללי של הגמרא. זאת אומרת, איך העסק הזה מסתיים, כל המהלך שעליו דיברנו.
זה מסתיים. אבל העובדה שמגדירים שהיד 4x4...
רק רגע.
סליחה.
רגע. קודם כל, תראו איך העסק הזה מסתיים. אבל קודם כל, אחרי שניסינו כמה ניסיונות להעמיד את המשנה כמו תנה, שלא דורש הנחה במקום דלת על דלת, הגמרא יורדת מזה. והגמרא אומרת למסקנה, כן צריך מקום דלת על דלת, וגם משנתנו מסכימה לזה. אז למה במשנה שלנו, היד של בעל הבית, היא מספיקה בשביל להתחייב על הקירה וההנחה? בגלל שיד, יש לה מעמד של דלת על דלת, את היד האדם מחשיב, אוקיי? ועל זה אומרת הגמרא, מביאה את הגמרא גם את המימרה השנייה של רבי יוחנן, והיא אומרת, שהיד נחשבת חשובה גם במקום שמישהו אחר מחשיב אותה, או שלא מחשיבים אותה, עוד מעט נראה מה בדיוק המסקנה של הגמרא פה. זה מהלך הגמרא. עכשיו, אני מתנתק רגע מהגמרא פה, וחוזר חזרה לתוספות שלנו. התוספות הביא את הגמרא הזאת עצמה, ושואל עליה, שואל על עצמו, על רבנו תם, מכוח הגמרא הזאת. זה הגמרא שהבאתי כאן. בואו נחזור רגע לתוספות. תראו את התוספות. הרי תוספות, אני מזכיר לכם, תוספות למעלה אמר שאני צריך, בשביל שיהיה מנגנון של אח שווה, צריך שהבן אדם ירצה שהחפץ יהיה מונח דווקא פה ולא במקום אחר. אומר התוספות, עכשיו הוא מביא את הגמרא בדף ה' שראינו עכשיו, הוא אומר, שם רואים שזה לא נכון. רואים שם שישנה החשבה גם במצב שבו לא אכפת לי איפה החפץ נמצא. ועד אמר לקומן, הווה אמינא. הייתי חושב, הנה מי לאיך דה אחשבה לידו, אף על גב דניח עלי שיקבלנו בעניין אחר, כמו בידו. לא אכפת לו אם זה נמצא בידו או במקום אחר. ובכל זאת הגמרא אומרת שיש שם אחשבה. אז מה רואים? רואים שהמנגנון של אחשבה קיים גם במצב שאני לא רוצה בדווקא את המקום הזה. לא אכפת. בכל מקום שאני הנחתי על מקום קטן, אני בעצם החשבתי אותו. אז לכאורה קשה על מה שאומר רבינו תם, מתרץ התוספות, היינו משום דה כאמר, דה ידו של אדם חשובה לו כדלת על דלת. כל העיקרון שם נאמר רק על יד. ביד באמת היא חשובה אפילו שאני לא רוצה את החפץ דווקא ביד ולא במקום אחר. אבל אם מדובר במשהו שהוא לא יד, שם צריך החשבה כדי שהוא יחשב. אבל אם אתה לא אכפת לך איפה החפץ נמצא, אז אין מנגנון של אח שווה, וזה בעצם מה שאומר רבינו תם. אבל בשאר... לומר שווה מחשבתו, אלא היך דלא ניחא ליה בעניין אחר.
כלומר, יד זה מושג אובייקטיבי, ובדברים אחרים, אז אנחנו עושים את החשבון הסובייקטיבי.
אפשר להבין את זה בשתי צורות. לא בהכרח מה שאמרת, אפשר להבין בשתי צורות. צורה ראשונה, המנגנון של אח שווה ביד תמיד קיים. למה? כי יד של אדם זה משהו חשוב מצד עצמו. לכן, אנשים תמיד מחשיבים את ה... את היד הזאת, גם אם ההנחה שלי לא נדרשת שזה יהיה דווקא ליד, לא היה אכפת לי שאני אניח במקום אחר, לא חשוב. כיוון ש...
זה מה שרותי אמרה קודם.
האדם תמיד מחשיב את היד שלו למשהו חשוב. אני לא צריך את ה... את ה... את ה... את ההצטרכות הזאת שהחפץ יהיה דווקא ביד ולא במקום אחר בשביל זה. אפשרות אחת. אפשרות שנייה, זה לא קשור בכלל להחשבה של האדם. היד מצד עצמה היא מקום חשוב. לא כי האדם תמיד מחשיב אותה, אלא לא צריך שיחשיבו אותה. היא חשובה גם בלי שיחשיבו אותה. למה? למשל, בגלל שהיד היא חלק מהגוף. אז אי אפשר לראות אותו כמה שמבודד, במיוחד שזה אורגניזם הגוף. אז היד היא חלק מהמכלול הזה שנקרא גוף האדם. וגוף האדם כולו הוא ודאי דבר חשוב. אז זה שיש לי חלק או איבר מסוים בגוף, שהוא השטח שלו קטן, זה לא אומר שהדבר הזה הוא לא חשוב. כשהדבר מונח ביד, הוא בעצם מונח על הגוף. כל הגוף מחזיק אותו באמצעות היד.
אז לכן... זה לא דווקא יד, זה כל איבר.
רגע, לכן אי אפשר להגיד שהוא לא נמצא במקום, שהוא נמצא במקום לא חשוב. הוא נמצא במקום חשוב, הוא נמצא על הגוף. זה שהיד היא האיבר שמחזיק בפועל, זה לא משנה. בסופו של דבר זה חלק מהגוף, ולכן זה חשוב לא בגלל שאנשים מחשיבים את היד, אלא בגלל שזה חשוב אובייקטיבית. זה שתי אפשרות.
אבל לגבי מלאכת הוצאה, אתה לא יכול להגיד את זה על כל איבר בגוף, אלא דווקא על היד.
למה?
כי היד היא זאת שמושיטה ומביאה ו...
לא, מי אמר? אני רוצה להניח את זה על הכתף.
לא, ואם אני בועטת ברגל?
ואם יש לו אוכל בפה והוא מוציא אותו, וראיתי ברמבה.
כן, ראינו בפה של הכלב, מה זאת אומרת? כן.
אבל אפשר
לדעת... אפשר לדייק לפי הדיוק השני, כי הוא בעצם מחלק את זה לשתי הלכות, ב' וג'. בב' הוא כותב על היד, ורק בג' הוא מפעיל את המנגנון של החשבי. על הרוק...
כן, נכון.
מה,
הפעם? כן. בהלכה ג' הוא מדבר על העכשווי, נכון.
יכול להיות, למרות שאני לא 100% בטוח, יכול להיות שהיד חשובה בלי המנגנון הספציפי של העכשווי, שזה צריך להיות דף. אבל כן, אפשר להגיד, אני לא 100% בטוח בדיוק הזה.
אי אפשר להגיד שיד חשובה בגלל שיד יש לה פעולה של אחיזה גם?
אני חושב שזה הפן השני של מה שאמרתי.
השני דווקא?
היד היא בעצם הדבר ש... הוא המכשיר שבאמצעותו הגוף תופס את הדבר. ולכן, כשדבר מונח ביד, זה בעצם נחשב שהוא מונח על הגוף, לא ביד. זה שהיד, זה פשוט תפקידה לעשות את זה, זה לא משנה. החפץ לא נחשב כמונח על היד, הוא נחשב כמונח על הגוף. והגוף הוא ודאי מקום חשוב. בסדר? אני חושב שזה אותו צד שני של אותה מטבע. בכל אופן...
אבל ראינו שכשידו של אדם ברשות אחרת, היא בכל זאת לא נחשבת, נגיד אם אני עמד ברשות הרבים, כן. היא לא נחשבת רשות הרבים, היא לא בדיוק כמו אדם.
זה לא קשור, זה השאלה באיזה רשות היא נתפסת כנמצאת. זה משהו אחר. פה אני שואל האם יד היא חשובה, לא השאלה איפה היא נמצאת. זה שאלה אחרת. טענה היא שיד היא חשובה. האם כשהיד נמצאת ברשות אחת והגוף ברשות אחרת, האם היד נחשבת כנמצאת במקום של הגוף? שאלה אחרת, זה יד הבטר גוף הגריר, זה הדיון אחר, וזה בהמשך הסוגיה אגב על נופו בטר עיקרו, שם קצת עולה דיון כזה, ואני מקווה שנגיע לזה בהמשך. בכל אופן, אז התוספות בעצם טוען שההחשבה צריכה, דורשת, בשביל שתהיה החשבה, צריך שאני ארצה שהדבר יהיה דווקא פה ולא בשום מקום אחר. אבל ביד לא. ביד לא אכפת לי אם זה יהיה דווקא פה או בכל מקום אחר, ועדיין יד זה משהו חשוב. אבל זאת בעצם הטענה של, 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 של תוספות. ובאמת, תראו את הרמב״ם, הרמב״ם בהלכה א' שראינו כבר, אומר, אין המוצאים לרשות לרשות ומעביר ברשות הרבים חוץ ל-400 חייו, עד שיעקור חפץ מעל גבי מקום שיש בו 4 טפחים על 4 טפחים או יתר, ויניח על גבי מקום שיש בו 4 על 4 טפחים. הרמב״ם דורש מקום 4 על 4 גם בהכירה, גם בהנחה, גם בהוצאה, גם בהכנסה, גם בהעברה מרשות, גם בהעברה ד' עמוד ברשות הרבים, בכל המקומות. זה מצד אחד. מצד
שני... אבל לא מדובר על היד.
רגע, בהלכה ב', ידו של אדם חשובה לו כ-4 על 4. לפיכך, זה בדיוק ההסתייגות הזאת של היד. יד היא תמיד 4 על 4. לפיכך, אם עקר החפץ, עכשיו הוא מביא את הדין של המשנה שלנו, לפיכך אם עקר החפץ מיד אדם העומד ברשות זו, כן, זה בעל הבית, והניחו ביד אדם אחר העומד ברשות שנייה חייב. לכן אם היה עומד באחת משתי רשויות אלו, הוא פשט ידו לרשות שנייה והכר החפץ ממנה, או מיד אדם העומד בה, כמו אני ובעל הבית, והחזיר ידו אליו, חייב, אף על פי שלא הניח החפץ במקום שהוא עומד בו, הועיל והוא בידו, הרי הוא כמונח בארץ. אז רואים פה ברמב״ם בפירוש, פה הפתרון לקושיה שליוותה אותנו לאורך הסוגיה. הרמב״ם בעצם אומר, את המשנה הראשונה אני פוסק להלכה, למרות שאני גם פוסק שצריך מקום דלת על דלת. למה? כי במשנה מדובר ביד. ביד תמיד חשובה כמקום דלת על דלת. אז לכן אין שום בעיה, ולא קשה, לא קשה שום דבר.
אפשר לשאול, אני ראיתי ברמב״ם האחרון הזה, שיד שמעבירה לא חושבת לפי עצמה כארבע על ארבע. הוא כותב, לוקח מהיד ומניח ביד. אז זאת היד, היא כאילו לא נחה שם, ברגע שהוא מעביר את החפץ.
כי זה לא מונח ביד הזאת, היא זזה.
היא זזה, בסדר, כן.
אז הטענה, תראו בתוספות, שהוא אומר, היינו משום דקאמר, ידו של אדם חשובה לו כדלת על דלת, זה הלשון של תוספות. חשובה לו. קצת נראה שתוספות מדבר על זה, שהיד היא נחשבת כדלת על דלת, כי מחשיבים אותה ככזו, לא כי אובייקטיבית היא כזאת. נכון? ככה נראה מלשון התוספות. אבל תשימו לב טוב, הרי מאיפה תוספות הקשה, באיזה חלק של הסוגיה תוספות עוסק? תראו עוד פעם את הגמרא בדף ה'. תוספות מדבר על אהבה אמינה של הגמרא, נכון? הגמרא מביאה פה שתי מאמרות של רבי יוחנן, שבשתיהן כתוב שיד של אדם נחשבת ארבע על ארבע. שואלת הגמרא למה צריך את שתיהן? אומרת הגמרא, כי בלי המאמרה השנייה, הייתי חושב שזה רק במקום שהאדם מחשיב את ידו, אז היא נחשבת מקום דלת על דלת. בשביל זה הביאו את המאמרה השנייה, שמה כתוב במאמרה השנייה? שאני זרקתי חפץ וזה נח ביד של החבר. מה רואים משם? שאפילו אם אני לא מחשיב את היד כחשובה, היא עדיין נחשבת חשובה. נכון? זה בדיוק החידוש. מאיפה תוספות הקשה את הקושייה שלו? מאהבה אמינה, לא מהתירוץ. תוספות הקשה את הקושייה שלו, שמה, הגמרא אומרת שהייתי חושב שידו של אדם חשובה רק אם מחשיבים אותה. נכון? אבל הרי פה הוא לא החשיב אותה, מה אכפת אם זה נמצא ביד או נמצא במקום אחר? אז רואים שמנגנון של אח שווי זה לא רק כאשר אני רוצה שהדבר יהיה דווקא כאן. אז הקושייה הייתה מאהבה אמינה של הגמרא. ולכן תוספות מתרץ שידו של אדם תמיד נחשבת לו כדלת על דלת, כי הוא מדבר על האח שווי. אבל למסקנת הגמרא לא צריך להגיע לכל זה. היד חשובה לא בגלל שהאדם תמיד מחשיב אותה, אלא בגלל שהיא חשובה אובייקטיבית.
לכן... אח שווי זה מושג סובייקטיבי?
מה?
אני אומרת,
אך
שווה
איזה
מושג סובייקטיבי,
ופה
זה מושג...
כן, לפחות כאפשרות. אני רק אומר שאי אפשר להוכיח מתוספות, שתוספות מתכוון לזה שיד היא חשובה כי מחשיבים אותה. כי תוספות, כל מה שהוא מסביר, הוא מסביר את אהבה אמינה של הגמרא. באהבה אמינה ברור שעסקו בזה במנגנון האך שווה. ועל זה הגמרא אומרת שמחשיבים את היד להיות ארבע על ארבע. אז על זה אומר התוספות כן, כי יד תמיד נחשבת בעיני הבני אדם כארבע על ארבע. אבל למסקנת הגמרא שבכלל לא צריך להגיע לאח שווי ביד, יד חשובה מצד עצמה, לא בגלל מנגנון של אח שווי. אז אם זה ככה, נפתחת עדיין האפשרות להגיד שהחשיבות של היד זה לא בגלל שתמיד מחשיבים אותה, אלא בגלל שיד היא בהגדרה חשובה. בסדר? למסקנת...
אבל אז בשביל מה הביאו את כל ה... הרי התוספות שואל למה הביאו את כל התנאים, אז בשביל מה בכלל הביאו את כל התנאים?
בדיוק להגיע למסקנה הזו.
זה מה שהתוספות שואל.
אבל אין לו תשובה על זה.
לא, יש לו. הביאו את כל התנאים בגלל שאנחנו עדיין לא נמצאים במצב שאנחנו יודעים שיד היא דבר חשוב. ולכן אנחנו לא ברור לנו למה במשנה ביד מתחייבים. אז הביאו תנאים שבאים להגיד לי שלא צריך מקום דלת על דלת. הגמרא בדף איזה מסקנת הסוגיה, אנחנו עוד לא שם. במסקנת הסוגיה התברר שבאמת כל העסק מיותר. ואנחנו יודעים שיד זה מקום חשוב, ולכן לא צריך לתלות את זה ברבי או ברבי עקיבא או באחרים או במה שלא יהיה. יד זה דבר חשוב, נקודה. תוספות כשהוא נמצא פה הוא מסביר את הגמרא שפה. הגמרא שפה כרגע מניחה שצריך, שבמשנה לא צריך הנחה של דלת, מקום דלת על דלת. זה רק מסקנת הסוגיה אומרת שהמשנה גם היא מסכימה שצריך, רק יד נחשבת כמקום דלת על דלת. תוספות נמצא באמצע המהלך, אז הוא מסביר את השלב הזה של הגמרא. בסדר? אוקיי, אז בואו נסתכל רגע על הדין של אח שבי, כי יש לו בכל זאת איזושהי השלכה אלינו. בגמרא, בעירובין שתוספות מביא, אז הרואים שאדם יכול להחשיב מקום שהוא לא חשוב, ולהפוך אותו בזה למקום חשוב. כי אני מזכיר לכם, למסקנת הסוגיה אצלנו, צריך הכירה והנחה של מקום ד' על ד', נכון? צריך. כך גם פוסק הרמב"ם, זאת מסקנת הסוגיה, לא כמו שחשבנו לכל אורך הדרך. אז בואו נראה עכשיו מה זה אומר הלכתית. הלכתית זה אומר שאם אתה מניח או עוקר מיד, אז זה בסדר כמובן, כי יד זה תמיד ד' על ד'. אבל אם אתה עוקר או מניח במקום קטן שהוא לא יד, אתה באופן עקרוני פטור. אלא אם כן החשבת אותו כמקום חשוב, ואז אתה תהיה חייב. כן איתי?
החשיבות נלמדת מזה שהוא חוזר על הפעולה הזו, או אפילו אם הוא עושה את זה חד פעמי?
לא, אם בפעולה הזאת הוא רצה שהחפץ יהיה דווקא כאן, זה אומר שהוא מחשיב את המקום הזה. בסדר? אז עוד פעם, תשימו לב, עכשיו אני מדבר על המסקנה. למסקנה, כשאני שואל אתכם מה כתוב בשולחן ערוך, אחרי שגמרנו את הסוגיה ראינו את כל המסגרת. מה שכתוב שם זה ככה. מה שכתוב ברמב"ם, לא בשולחן ערוך. זה בדיוק כמו שציינתם בצדק, ומה שעידית ציינה קודם בצדק. ברמב"ם זה מופיע כשלוש הלכות. הלכה ראשונה, לא הבאתי את זה כאן, אבל למען השם...
זהו, נגיד, בהלכה ג' הוא מביא את פיו.
כן, הלכה ראשונה, זה צריך הנחה והכירה של מקום ד' על ד'. נכון? זאת מסקנת הסוגיה. הלכה שנייה, יד היא תמיד מקום ד' על ד', אז אין בעיה. הלכה שלישית, גם מקומות קטנים יותר שעקרונית אתה אמור להיות פטור, אם אתה מחשיב אותם, אז אתה חייב. זה בעצם הסיכום של הסוגיה להלכה, אוקיי? בסדר? זאת אומרת, דווקא, כי תבינו, אם לא צריך מקום ד' על ד', אז לא צריך את האח שווה כדי לחייב. מי שזורק לפה של הכלב, אז הוא חייב, נגיד לפי, אם היינו מוצאים טענה, שלא דורש הנחה על מקום ד' על ד', אוקיי? אז מי שזורק ונח בפיו של הכלב חייב, לא כי האח שווה. חייב בגלל שהוא הניח על מקום, לא אכפת לי שהמקום הזה הוא קטן. כל הנחיצות של המכניזם של אח שווה, יוצאת רק מזה שלהלכה כן צריך הנחה על מקום ד' על ד'. אז אם אתה מניח על מקום קטן, רק אם יש פה אח שווה אתה תהיה חייב, ואם לא, אז לא.
אז לפי זה כל הנחה היא בעצם אח שווה אם תכננת להניח את זה שם.
נכון.
כי למשל זה בדיוק הסיפור עם הכלב. אם זרקתי במקרה הכלב תפס, אז לא תכננתי. אבל אם תכננתי לזרוק לפה של הכלב, זה עכשיו, אז כל מקום שאני מניחה, אם אני, המטרה שלי באמת להניח, לא זרקתי. לא זרקתי באוויר ולא אכפת לי איפה זה יגיע. הנחתי, אז זה חשוב.
אפילו אם זרקת.
תמיד זה יהיה חשוב.
אפילו אם זרקת, אבל זרקת את זה בכוונה שזה יגיע לפה של הכלב.
לא, אבל אם יש לי...
אז זה עניין של הכוונה שלי, זאת אומרת, ברגע שאני עושה פעולה של הנחה במכוון, תמיד זה יהיה מקום חשוב.
נכון, אבל עוד פעם, מהי ההנחה הבסיסית? ההנחה הבסיסית היא שצריך מקום חשוב כדי להתחייב. אם יש מקום שהוא לא ד' על ד', אתה לא תהיה חייב. אם החשבת אותו, אז הוא נחשב כמו מקום ד' על ד', זה בסדר.
אם אני מניחה על מקום שיש לי מקום אחר להניח, סתם במקרה שמתי על משהו שהוא לא, אז זה לא אח שווה.
נכון, אז אין פה אח שווה.
זה לא על כל מקום שאני מניחה.
לא, על כל מקום שאת רוצה את זה בדווקא שם.
אוקיי.
נכון?
היד זה רק בגלל שהיא יד. זה התירוץ של התוספות
לרבנים. אז זרק את זה אל הפה של הכלב, כדי שהכלב יאכל. אז הוא רוצה...
אבל אם זה... סתם הנחתי את זה על, על, על וב של משהו ואני יכולה להניח את זה על מקום אחר, אז זה לא
עכשווה. נכון, זה לא עכשווה. אם אני זרקתי לפה של הכלב, אני רוצה שזה יהיה שם, כי אני רוצה שהכלב יאכל. אז לכן זה עכשווה. אבל אם אני זרקתי את זה וזה במקרה נפל בפה של הכלב, או אפילו אם הנחתי את זה, אבל לא התכוונתי את זה דווקא שם, לא אכפת לי איפה זה יהיה. פה אין עכשווה. וכיוון שלהלכה אנחנו פוסקים...
או שהנחתי לחתול והכלב אכל.
לכן, כשאנחנו, בלהלכה אנחנו פוסקים שצריך מקום ד' על ד', אז מנגנון האח שווה הוא מאוד חשוב. בשלב הראשון של הסוגיה, כשחשבנו שהמשנה שלנו לא מצריכה מקום ד' על ד', אז לא אכפת לי אם יש אח שווה או אין אח שווה, כי גם מקום קטן מחייב, נכון? רק להלכה שאנחנו פוסקים שצריך מקום גדול כדי להתחייב, עכשיו מתחיל להיות השאלה, מה קורה אם שמת במקום קטן? אם החשבת אותו, אתה עדיין חייב. לא החשבת אותו, אתה פטור. אבל זה הכל רק בגלל שלמסקנת הסוגיה צריך מקום דלת על דלת. כל הדיון של אח שווה לא מתעורר במקום שבו לא, אם לא היינו צריכים מקום דלת על דלת. בסדר? לכן אני בשביל לדון באח שווה הייתי צריך להראות לכם את מסקנת הסוגיה. כי רק אחרי מסקנת הסוגיה אפשר להתחיל לדון האם יש אח שווה, מתי יש אח שווה וכו'. אוקיי? עכשיו בואו נסתכל רגע באמת מה אומר האח שווה הזה. בעצם המנגנון של האח שווה בעצם אומר שיכול להיות, יכולה להיות החשבה סובייקטיבית. החשיבות של מקום לא בהכרח צריכה להיות במדדים אובייקטיביים. גם החשבה סובייקטיבית יכולה להפוך אותו למקום חשוב. דוגמה אחת שמובאת, הפניתי אתכם לוויקיפדיה הזה, מביאים שם שתי דוגמאות, זה באמת שתי דוגמאות הקנוניות שהרבה פעמים מביאים אותן. שם מדובר על מישהו שסוחט משקה מתוך פרי. המשקה אמור להיות משקה חשוב בשביל שהסחיטה תחשב מפרק או דש, כן, שאתה תהיה חייב על זה בשבת, אוקיי? אם זה משקה לא חשוב, אז זה לא נקרא שסחטת, אוקיי? עכשיו, מה קורה כשאתה סוחט רימונים למיץ? בדרך כלל בני אדם לא אז, באותה תקופה, לא שתו מיץ רימונים. מיץ רימונים זה לא היה משקה משמעותי, לא התייחסו אליו בדרך כלל כמשקה. ולכן סחיטה ברימונים לא הייתה מחייבת, זה לא איסור דאורייתא. אבל...
אפילו שהיו שותים אחר כך? כן, זה לא נחשב
משקה משמעותי, משקה חשוב. ולכן
זה לא שמן היין.
לכן לייצר את המשקה הזה, זה לא נקרא שייצרתי משקה. לכן זה לא, אני לא חייב פה בשבת. שאומרת הגמרא של בית מנשיה בר מנחם, היו סוחטים ברימונים, שם כן היו מתייחסים למיץ רימונים כמיץ משמעותי. אמר רב נחמן, הלכה כשל בית מנשיה בר מנחם. כן? אז ההלכה היא שמיץ רימונים הוא חשוב. אמר לרבה לרב נחמן, מנשיה בן מנחם הווה עירובה דאלמה? למה ההלכה כמותם? זה שהם נהגו כך אז מה, אבל רוב העולם לא נוהג כך. בטלה דעתם אצל כל אדם, כן, מה אכפת לי שבית מנשיה ראו את זה כמשהו חשוב, רוב האנשים, האדם הסביר לא רואה את זה כמשהו חשוב, אז מה פתאום להסתמך דווקא עליהם? אלא היינו טעמה כדרב חיסדא, דאמר רב חיסדא טרדין שסחטן ונתנן במקווה, פוסלים את המקווה בשינוי מראה ועליו נסחטן הינו, אלא מה יתלך למימר כיוון דאחשבין הוא, הווה לאו משקה, הכנה מכיוון דאחשבין הוא, הווה לאו משקה. מה הכוונה? הוא מתכוון לומר, כיוון שבית מנשיה בר מנחם מחשיבים את משקי הרימונים כמשקה, אז לשיטתם, אם הם היו סוחטים, הם היו חייבים, לא כל העולם. כי להם יש דין אח שווה. אז רוב העולם שסוחט רימונים לא יהיה חייב, כי מבחינת רוב העולם מיץ רימונים הוא לא מיץ חשוב. אבל בית מנשיה בר מנחם, שבאופן מכוון ועקבי, היו מתייחסים לרימונים כמשהו חשוב, אז באמת יש פה אח שווה. שם מתעוררת שאלה שאני לא אכנס אליה כאן, מה קורה אם מישהו אחר החליט לשתות רימונים? אין דרכו כך תמיד לעשות. אבל עכשיו הוא החליט לשתות מיץ רימונים, והוא סוחט את הרימונים. בפשטות יהיה פה דין אח שווה. גם לגביו.
זה דומה קצת למי שמקפיד על חציצות, אז כל אחד...
לא, אבל אני אומר כן, אבל פה אני, זה מה שאני רוצה לומר, שפה אני מדבר עכשיו ספציפית, אם הוא אחד שלא שותה רימונים בדרך כלל, כרגע בא לו לשתות רימונים, אז הוא לוקח רימונים וסוחט אותם, ובמצב כזה הוא יהיה חייב. כי הוא עצמו ספציפית על המקרה הזה, היה מעניין ספציפית במיץ רימונים. אז אי אפשר להגיד שזה לא חשוב מבחינתו כרגע. למרות שבדרך כלל כן. ואז בעצם יוצא שכל העולם, אם הם סוחטים רימונים כדי לשתות, הם יהיו חייבים מדין אח שווה. אבל מה, אז על מה מדובר כשבדרך כלל כשסוחטים רימונים פטורים? כשאתה סוחט את הרימונים סתם ככה כי זה יוצא לך, אבל לא שאתה רוצה את זה כדי לשתות. בסדר? אז זה המנגנון של אח שווה בכל אופן. לא חשוב לענייננו כרגע, זה רק דוגמה. אותו דבר בשבת בדף צדיק, המצניע זרע ולדוגמה ולרפואה והוציאו בשבת חייב בכל שהוא. לכל אדם אין חייב עליו, אלא כשיעורו. זאת אומרת, אם בן אדם הוציא זרע אחד מרשות היחיד לרשות הרבים, הוא פטור. כיוון שהוצאה יש לה שיעור, אתה צריך להוציא דבר משמעותי, דבר חשוב. אם הוצאת איזה צ'ופצ'יק, זה לא נקרא הוצאה משמעותית. אבל, אם אתה לוקח זרע שהיה מוטמן באיזשהו מקום בקופסה מיוחדת, לצרכים מסוימים, כדי לזרוע אותו, או כדי להדגים באמצעותו משהו, או לרפואה, אז ההתמנה הזאת מראה שבעיניך הזרע הזה הוא חשוב. אם אתה עכשיו תוציא את הזרע הזה מרשות היחיד לרשות הרבים, אתה תהיה חייב, למרות שזה כלשהו, אין פה שיעור חשיבות. אוקיי? אתה תהיה בכל זאת חייב. כי יש פה, רש"י אומר פה, שיש פה בעצם מנגנון של אח שווה. למה אני מביא את זה? כי בניגוד למיץ רימונים, במיץ הרימונים, במיץ הרימונים, האח שווה הופך משקה לא חשוב למשקה חשוב. אבל שם באמת החשיבות היא עניין סובייקטיבי. מה שאנשים מחשיבים זה חשוב. אין פה שום דבר אובייקטיבי במיצים, מי מהם חשוב ומי לא. השאלה, מה בני אדם אוהבים לשתות או רוצים לשתות, נכון? לכן שם מתבקש לעשות את דין אח שווה. כי דין אח שווה אומר שבעיניי זה חשוב, והרי פה כל החשיבות היא רק בשאלה מה בני אדם מחשיבים. אבל מה קורה במקום שבו ישנם שיעורים, כמו אצלנו, מקום דלת על דלת, או בהוצאה שצריך כזית, נגיד, הוצאת אוכל שצריך כזית. אז שם היה מקום לומר שהחשיבות נקבעת לפי מדדים אובייקטיביים, עובדה שקובעים שיעור כמותי. אז פה יכול להיות שאח שווה לא יעבוד. אומרת הגמרא, לא, גם פה האח שווה יעבוד. פירוש הדבר, שגם כשקובעים שיעור, השיעור הוא רק אינדיקציה לחשיבות. השיעור הוא לא קריטריון עצמאי, קריטריון אוטונומי לעצמו. הוא סימן, הוא לא סיבה. זה לא שאני צריך באמת מקום דלת על דלת, אלא שדלת על דלת הופך את המקום לחשוב. זה הכל. ולכן גם כשאני מדבר על שיעורים, שלכאורה זה, 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 זה קצבה נתונה, מה פתאום שאח שווה יעבוד פה? אין פה את השיעור שצריך. לא, אח שווה יכול לעבוד גם במקום שנדרשים שיעורים. כיוון שגם כשנדרשים שיעורים, השיעור מטרתו להחשיב את הדבר. אז אם אתה מחשיב אותו בלי השיעור, זה גם חשוב. למה זה חשוב לענייננו? כי בעצם יוצא שגם בסוגיה שלנו, שהדרישה היא למקום דלת על דלת, שזה דרישה של שיעור, הייתי חושב שפה האח שווה לא יעבוד. רואים שגם במקרה כזה האח שווה עובד, גם כשיש דרישה לשיעור, כי השיעור הוא עניין סובייקטיבי.
אבל זה נשמע הפוך, כלומר, בגלל כל הרעיון הבסיסי יכול להיות אח שווה. כל השאר הוא נתון של אח שווה. נתנו ארבע על ארבע, כי רק בגודל כזה הוא אח שווה.
נכון.
נתנו את זה, לא, אבל אני אומרת כאילו, האח שווה מוביל ולא הפוך.
נכון, זה מה שאני בדיוק רציתי לחדד עכשיו. היה מקום להגיד לא כך. היה מקום להגיד שאם רוצים שיעור דלת על דלת, מה אכפת לי אח שווה לא אח שווה? לא יתקיים השיעור שהתורה דורשת. רואים מפה בסוגיה שזה לא נכון, מה שיעל בדיוק אמרה, שהשיעור שהתורה דורשת הוא לא באמת שיעור לעצמו, אין לו ערך עצמאי, אלא הוא אינדיקציה לחשיבות. אז אם אתה מחשיב את הדבר, למרות שהשיעור לא מתקיים פה, הוא עדיין חשוב. בסדר? אז זה המנגנון של השיעורים. עכשיו, בואו נתקדם רגע הלאה. באותו קטע ששלחתי אתכם לראות על האח שווה, מופיע עוד הלכה, ואני בכוונה שלחתי אתכם לשם, כי להיכנס לסוגיה הזאת זה טירוף. אבל הוא מביא בשם נודע ביהודה שמה, בסימן כבר, מדוע כמה, הוא מביא שמה, שכאשר מישהו אוכל מאכל שלא ראוי לאכילה. עכשיו, אם הוא אוכל אותו, אז מבחינתו, הוא כנראה כן ראוי לאכילה, הוא מחשיב אותו כמאכל חשוב. אז יש דעה, זה מחלוקת תנאים, יש דעה, רבי מאיר אומר שאסור לאכול אותו. למרות שבאופן עקרוני, מאכל שלא ראוי לאכילה, אין איסור לאכול אותו. חזיר, כשהוא במצב שלא ראוי לאכילה, אם אכלתי אותו, אני פטור. אין איסור, אוקיי? אומר רבי מאיר, אבל אם אני אכלתי חזיר שלא ראוי לאכילה בכוונה, רציתי לאכול אותו, אז אני החשבתי אותו. וכיוון שהחשבתי אותו, אז זה נחשב מאכל חשוב. למרות שבאופן אובייקטיבי הוא לא ראוי לאכילה.
זה הג'לטין למשל?
מה?
זה למשל הג'לטין, שלמרות שהוא כבר לא ראוי לאכילה, או שזכירו.
השאלה אם הג'לטין לא ראוי לאכילה, או שהג'לטין בכלל כבר איבד את... כי הוא עובר תהליכים שהוא כבר בכלל לא הדבר המקורי.
אבל יש לי פה שאלה אחרת. שאלה שביום יום היא אחרת. הרי חזיר לכאורה הוא לא כשר. אבל נניח ששוחטים אותו שלא לפי כשרות, אז מה, אז מותר לי לאכול אותו?
לא צריך לשחוט את החזיר בשחיטה כשרה, אין שום עניין.
אוקיי, אז זה מבטל...
לא, הוא מקולקל, הוא כבר היה מסריח.
הוא כבר לפני כן לא סמוס.
אני מדבר על חתיכת בשר חזיר שכבר ישנה והיא מסריחה וכבר לא ראויה לאכילה. לא משנה איך החזיר נשחט.
אוקיי, בסדר.
בסדר? עכשיו, אומר נודע ביהודה, האיסור שלפי רבי מאיר לאכול את הדבר שלא ראוי לאכילה בגלל אח שווי, הוא רק איסור דרבנן. זה לא איסור דאורייתא. זה לא ממש איסור אכילת חזיר. מה הרעיון? אז הרעיון פה נדמה לי הוא הבא. כשאתה אוכל משהו שלא ראוי לאכילה, יש פה שתי סיבות לפתור אותך. סיבה אחת, הדבר עצמו לא נחשב אוכל. סיבה שנייה, הפעולה שאותה אתה עושה היא לא פעולת אכילה. כשאוכלים, אוכלים אוכל. מה שהוא לא אוכל, זאת לא פעולת אכילה.
אבל אם הוא בחר לאכול, זה לא נקרא שהוא מחשיב את זה?
עוד פעם?
אם הוא בחר לאכול את החתיכת בשר הזאת, שהיא לא ראויה.
כן. לא שמעתי.
אני אומרת, אם הוא רצה, הוא הרי לא סתם אכל, הוא רצה לאכול את החתיכה הלא ראויה לאכילה.
זה תרופה.
לא, זה לא נחשב. זה לא נקרא חתיכה אחשיבי, לא נחשבת אצלו?
זה בדיוק, רבי מאיר אומר שזה אחשיבי ולכן אסור לאכול. אבל אומר הנודע ביהודה, זה רק אסור מדרבנן, לא מדאורייתא.
אוקיי.
זאת אומרת שהאיסור פה לא חזר ממש להיות איסור אכילת חזיר. איך להבין את זה?
האם זה יכול להיות כמו תרופה?
מה?
זה יכול להיות משהו כמו תרופה, אכלתי אותו לשם תרופה?
זה משהו אחר, תרופות זה פרשייה בפני עצמה.
אוקיי.
אז כשאני, ההסבר המקובל באחרונים הוא הבא. כאשר אני אוכל משהו שלא ראוי לאכילה, יש שתי סיבות למה אני פטור. אחד, שהמאכל עצמו הוא לא מאכל. זה חלק מאיסורי מאכלות אסורות. דבר שהוא לא מאכל, זה נכלל באיסורי מאכלות אסורות. ב', לאכול דבר שלא ראוי לאכילה, זאת לא פעולת אכילה. זה פעולה משונה, זאת לא פעולת אכילה.
ושניהם זה מדרבנן האיסור?
לא. להפך, אני אומר, כיוון ששניהם קיימים, אז אין איסור. בסדר? עכשיו, מה קורה לפי רבי מאיר, שכשאני אוכל דבר שלא ראוי לאכילה, בגלל האח שווה יש איסור, אבל הוא דרבנן. הטענה היא הבאה. את המאכל עצמו, האח שווה לא יכול להפוך למאכל. כי דבר שבאופן אובייקטיבי לא מוגדר כמאכל, מה אכפת לי שהאדם המסוים הזה כן מחשיב אותו כמאכל? השאלה היא האם זה מאכל, זו שאלה להלכה בכלל. זאת שאלה כללית, איך הדבר הזה מוגדר? אבל לגבי השאלה, האם הפעולה שאותה עושה האדם היא פעולת אכילה, אם הבן אדם באמת מתכוון לאכול ורואה בדבר הזה מאכל, אז הוא מחשיב את הפעולה שלו כפעולת אכילה. אז יש פה פעולת אכילה, אבל החפץ שאותו אתה אוכל הוא לא מאכל. לכן אומנם אסור, אומר רבי מאיר, אבל רק מדרבנן. כי עשית פעולת אכילה, אז אי אפשר להתיר לך לגמרי. אבל אי אפשר להגיד שאכלת מאכלות אסורות, כיוון שהמאכל שאותו אכלת הוא לא מאכל. אז זה לא איסור דאורייתא, זה איסור דרבנן. למה אני אומר?
הוא אומר ועדיין וצריך בדיקה למה הוא לוקה.
מה?
למה הוא לוקה?
לא, הוא לא לוקה.
למה? הוא כתב שם, לא? שצריך בדיקה למה הוא לוקה.
מרדות. לא לוקה, הוא לא לוקה. הוא לוקה מרדות לפי הנודע ביהודה, וככה מקווה, זה רק איסור דרבנן.
רגע, אז לפי אחד זה לא איסור בכלל, גם לא דרבנן, כי זה לא נחשב אוכל, ולפי שתיים שזה נחשב לאכילה, זה יהיה איסור דרבנן.
נכון. זה מחלוקת תנאים. הנודע ביהודה מסביר את דעת רבי מאיר במחלוקת התנאים. בסדר? עכשיו, אני שואל, מה קורה אצלנו לגבי מקום ד' על ד'? מקום ד' על ד', תוספות, ולא רק התוספות, גם הגמרא בעירובין אומרת, שההחשבה יכולה להפוך אותו למקום ד' על ד'.
אבל דבר
רק זה רבנן. רגע. לא, פה מדובר שאתה תתחייב מדאורייתא, זה בדיוק הנקודה. השאלה הגדולה היא למה? כי הרי נכון שאולי מבחינתי, הפעולה נחשבת פעולת הוצאה משמעותית, או הנחה משמעותית. אבל המקום מצד עצמו, הוא לא מקום חשוב. מה זה עוזר שאני מחשיב אותו? יש פה גם כן את הבעיה שצריך מקום דלת על דלת. מה רואים? רואים שאני רק מחדד את מה שאמרתי קודם. רואים שלא צריך מקום דלת על דלת. זה לא נכון. מה שצריך, צריך שהאדם יעשה הנחה שהיא משמעותית. אוקיי? בשביל שההנחה תהיה משמעותית, בדרך כלל צריך שהמקום יהיה מספיק רחב. אבל אם אני עצמי מחשיב את המקום הזה למקום משמעותי, לא צריך שיהיה מקום דלת על דלת. אז המנהל של האח שווה הופך את הפעולה שלי לפעולה של הנחה משמעותית. אבל הוא לא הופך את המקום להיות כמו דלת על דלת. רק שלא צריך.
כדי שזה משמעותית, אני צריכה או 4 על 4 או אח שווה.
לא הבנתי?
כדי שהפעולה תהיה משמעותית, אני צריכה או 4 על 4 או אח שווה.
נכון, כי גם את ה-4 על 4 אני לא באמת צריך. זה בדיוק הנקודה שאמרתי קודם, אני רק מחדד את זה, הנודע ביהודה השתמשתי בו כדי לחדד את מה שאמרתי לכם קודם. שרואים שמה שצריך מקום ד' על ד', זה בסך הכל אמצעי כדי להפוך את הפעולה שלי למשמעותי. לכן אצלנו, האח שווה באמת מכסה את כל העניין והופך אותי לחייב מדאורייתא. כי כל מה שצריך זה רק שהפעולה שלי תהיה משמעותית. הצורך בזה שהמקום יהיה משמעותי, הוא רק אמצעי להפוך את הפעולה שלי למשמעותית. להבדיל ממאכלות אסורות, ששם צריך שהמאכל יהיה מאכל, דרישה אחת, חוץ מזה צריך שהפעולת אכילה תהיה פעולת אכילה משמעותית. אבל לא שהמאכל צריך להיות מאכל כדי שהפעולה תהיה משמעותית. אלה שתי דרישות בלתי תלויות. לכן שם האח שווה לא יכול לעשות את כל העבודה. כי הוא פותר רק את הבעיה הסובייקטיבית, אבל לא את הבעיה האובייקטיבית. אוקיי? מה יקרה בידו למשל? תחשבו על ידו. הרי דיברנו קודם שבידו היא נחשבת חשובה בכל מקרה. גם אם אני לא התכוונתי שזה יהיה דווקא ביד. למה? בגלל שהיד בעצמה היא מקום חשוב. אובייקטיבית, לא כי מחשיבים אותה. מה זה אומר? זה אומר שאם היד היא מקום דלת על דלת, נגיד שאני מניח במקום דלת על דלת, אבל לא מחשיב אותו. מה דעתכן, אני אהיה חייב או לא?
כן.
אני מניח במקום דלת על דלת?
אתה חייב
מצד הדלת
על דלת.
יהיה חייב או לא?
כן,
יהיה חייב. ברור שיהיה חייב. למה? הרי לכאורה הוא לא אח שווה, אז הוא מורה.
אבל אח שווה רק יכול להרחיב את האיסור, לא לצמצם
אותו. כזה. טוב, מקום דלת על דלת הוא תמיד חשוב. מקום שהוא לא דלת על דלת, תלוי בשאלה אם אני מחשיב אותו או לא. אבל מקום דלת על דלת הוא תמיד חשוב. אוקיי? עכשיו תחשבו על יד. יד היא נחשבת כמקום דלת על דלת, הסברתי קודם למה. לא כי האנשים מחשיבים אותה סובייקטיבית. זה לא מדינה אח שווה. זה הייתה והאמינה בגמרא בדף ה. מסקנת הגמרא בדף ה, שיד היא נחשבת אובייקטיבית כמקום חשוב דלת על דלת. אם זה כך, אומר התוספות בצדק, אז זה נכון גם אם אני לא אכפת לי אם הדבר הזה יהיה מונח דווקא על היד או במקום אחר. כיוון שהמקום האובייקטיבי נחשב כדלת על דלת. אז במצב כזה לא אכפת לי אם אתה מחשיב את היד או לא. ולא צריך להגיע למנגנון של אח שווה. זה ההבדל בין יד לבין מקום אחר. שביד לא צריך שאני ארצה את הדבר דווקא על היד ולא במקום אחר. למה? כי היד, מה שהופך אותה לדלת על דלת, זה לא ההחשבה. זה לא הפיכה סובייקטיבית. היד היא חשובה אובייקטיבית.
כי היד עצמה היא...
מה שאני אמרתי לכם למעלה, זה מוכיח את מה שאמרתי לכם למעלה. שמה שיד נחשבת כמקום דלת על דלת, זה לא בגלל מנגנון של אח שווה בכלל. זה בגלל שיד במהותה היא חשובה, זה לא קשור לאח שווה. להפך, האהבה אמינה של הגמרא בדף ה' הייתה שיד יכולה להיות חשובה רק בגלל אח שווה. ובגלל זה צריך את המימרה השנייה של רבי יוחנן, כדי ללמד אותי שגם כשאין פה אח שווה, עדיין היד נחשבת חשובה. למה? כיוון שהחשיבות של היד זה לא כי כולם מחשיבים אותה, אלא כי היא חשובה נקודה, לא בגלל מנגנון של אח שווה. בגלל שהיא חשובה. ואם זה כך, אז לתת, לשים בתוך יד או לזרוק לתוך יד, זה כמו לזרוק או לשים במקום דלת על דלת, ששם גם אם אני לא מחשיב את המקום הזה אני אהיה חייב, כי המקום אובייקטיבית הוא חשוב.
אז בעצם יש לנו, סליחה, בעצם יש לנו שלושה סוגי מקומות, 4 על 4 יד ומקום שהוא אח שווה?
בדיוק. 4 על 4 זה מקום שמה שלא יהיה הכוונה שלך את חייבת. ביד זה כמו מקום במסקנה, זה כמו מקום דלת על דלת, לא משנה מה הכוונה שלך את חייבת. במקום שהוא לא יד, והוא פחות מדלת על דלת, זה תלוי במחשבה.
זה בדיוק רמב"ם, כן.
בסדר? אני רק פשוט הבאתי את כל זה כדי לחדד לכם עוד יותר את המשמעות של אח שווה לעומת מקום דלת, יד לעומת דלת על דלת. יד זה לא בגלל מנגנון אח שווה. עכשיו אני רוצה להמשיך, תראו. שתי מגבלות על דין אח שווה, הייתי אומר. מגבלה ראשונה, זה שדין אח שווה, בפשטות, נראה שהוא מועיל רק להנחה ולא להכירה. מסברה. למה? כי עקירה, אני לוקח את מה שנועה שאלה קודם. אני לוקח את הדבר מהמקום שבו הוא נמצא. אכפת לי איפה הוא נמצא, אם הוא נמצא במקום אחר, הייתי לוקח אותו מהמקום האחר. כאשר אני מניח את הדבר, אז אם אני מניח אותו במקום מסוים, כנראה רציתי אותו דווקא שם ולא במקום אחר. אבל אם אני עוקר אותו...
אבל זה לא חייב להיות, זה לא חייב להיות.
שנייה, אם אני עוקר אותו ממקום מסוים, אז העקירה הזאת לא מוכיחה שרציתי אותו דווקא שם, או רציתי לעקור אותו דווקא שם. עקרתי אותו משם, כי שם הוא היה. ואז יוצא שהמנגנון של אח שווה יכול להועיל רק בהנחה ולא בעקירה. רותי, רצית להעיר?
אני רציתי להגיד שלפעמים עקירה זה דווקא משם, ופעם כבר הבאתי את הדוגמה הזאת, כמו סיכול של גינה. אני דווקא רוצה להוציא את האבן משם, לא אכפת לי איפה היא תנוח.
יש מקום לדון בעניין הזה, אז יכול להיות ששם כן יצטרכו, אבל באופן כללי עקירות לא צריך. זה לא מחשיב את המקום. בכל אופן, זאת נקודה ראשונה. לאור זה, תשימו לב, יכול להיות שזה יכול להיות ההסבר לדיחוי שהגמרא עושה לשיטת רבי עקיבא. כי הגמרא אומרת, אולי רבי עקיבא לא דורש מקום ד' על ד' בהנחה, אבל בעקירה הוא כן דורש. למה? כי הגמרא חשבה, יכול להיות שמה שרבי עקיבא לא דורש מקום ד' על ד', זה בגלל דין אח שווה. כי אם אתה הנחת במקום קטן, אז נכון שאין פה ד' על ד', אבל אם הנחת שם, כנראה החשבת אותו, ולכן רבי עקיבא מחייב. אבל בעקירה, גם אם עקרת מהמקום הזה, אם אין בו ד' על ד', לא החשבת אותו. וזה מה שאומרת הגמרא, לכן לפי רבי עקיבא, למרות שבהנחה לא צריך מקום ד' על ד', בעקירה לא צריך מקום ד' על ד'. בגלל שהגמרא חשבה שיכול להיות שהדין של רבי עקיבא נובע ממנגנון של אח שווה. ולא בגלל שלא צריך מקום ד' על ד', צריך מקום ד' על ד'. רק אח שווה הופך את זה למקום חשוב.
רגע, סליחה, איפה? אין לי ד' על ד' בעקירה. כלומר, תמיד בעקירה יהיה לי דלת על דלת.
טוב, אני עוקר מהיד של בעל הבית. הבעיה של בעל הבית אין דלת על דלת.
אבל היד עצמו...
זה למסקנת הגמרא. אבל עכשיו, בשלב הזה, כשעוד לא ידענו את זה, הרי כרגע הגמרא מתייחסת ליד כמשהו שאין בו דלת על דלת. בסוף, המסקנה בסוף, בדף ה' עמוד א', זה שבאמת נכון, כל הדיון הזה לא נכון, יד היא דבר חשוב, נקודה. אבל לכל אורך הדרך, הרי לא הבדלנו בין יד למקום אחר. ולכן אמרנו, רגע, אז איך מסתדרת המשנה שעוקרים ומניחים לתוך יד, הרי ביד אין דלת על דלת. אז אני אומר, יכול להיות שמדין אח שווה זה דלת על דלת. אוקיי? ואז אומרת הגמרא, ככה, זה רק בהנחה ולא בעקירה. כי בעקירה, ההחשבה שלך היא לא מחשיבה כלום. אז לכן שם צריך שיהיה דלת על דלת. אז אולי זה ההסבר בדיחוי של הגמרא.
איריס,
מעלה
שאלה בצ'אט.
היא אומרת לך שיש אפשרות שאת לוקחת עוקרת ממקום שהוא לא דלת על דלת, כמו מקום שתלוי על זיז, על עץ. היא רק
דלת
על דלת.
אז הוא אומר
לי, טוב. אפשר לעקור ממקום שהוא לא דלת על דלת. השאלה היא מכירה ממקום שהוא לא דלת על דלת, מחשיבה אותו.
זהו, כן, כי יעל שאלה אם יש כזאת אפשרות, אז היא
נתנה. ברור שיש. סתם, משהו מונח על זיז, ועכשיו לקחתי את זה מהזיז, מה זאת אומרת? בטח שאפשר.
אבל הזיז נמצא בדלת על דלת.
מה?
הזיז בפועל נמצא בדלת על דלת.
נכון, הוא לא מקום בשני עצמו.
הזיז הוא לא דלת על דלת.
אבל הוא לא בשני עצמו, הוא מחובר למשהו.
הזיז, הגמרא אומרת שהוא לא דלת על דלת. אולי יש לכם קושיות אחר כך, אבל הזיז, הגמרא אומרת שהוא לא דלת על דלת. זה סיטואציות שבהם אנחנו עוקרים ממקום קטן. אז תראו, זאת אפשרות ראשונה, ובאמת השפת אמת פה במקום בשם המהר"ל רוצה לטעון שזה ההבדל בגמרא ברבי עקיבא בין עקירה לבין הנחה. כי הגמרא בעצם מעלה כל מה שרבי עקיבא מחייב זה בגלל דין אח שווה. ואח שווה יש רק בהנחה, לכן בהנחה לא צריך מקום ד' על ד', ההחשבה הופכת אותו לחשוב. אבל בעקירה אין החשבה, ולכן שם צריך מקום ד' על ד'. ככה טוען השפת אמת. אלא מאי, שאני חושב שיש עוד מגבלה על, 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 על אח שווה, וזה אומר שהשפת אמת לכאורה לא צודק. למה? כי מה רבי עקיבא מדבר? רבי עקיבא הרי מדבר על מישהו שזרק חפץ. נכון? וקלוטה כמי שהונחה, החפץ שעובר באוויר רשות הרבים נחשב כמונח, נכון? קלוטה כמי שהונחה. האם שם יכולה להיות החשבה בהנחה? זאת הנחה שמחשיבה את המקום?
אחרת אולי יגיע ליד שלו.
לא התכוונתי בכלל להניח את זה שם.
אבל זה מסלול שמתכוון כדי להגיע ליד.
הוא לא קולה על הסל.
אכפת לי אם הוא היה עובר משם, הוא היה עובר ממקום אחר.
אין כזה דבר קלוטה כמישהו
לך. אם הוא היה עובר בסיבובים ומגיע בסוף לאיפה שאני רוצה, זה אכפת לי.
אין חשיבות לך למעבר.
אך שווה, כמו שאמר התוספות, זה רק אם אני רוצה זה דווקא כאן ולא במקום אחר. אז כאשר לפי רבי עקיבא זורקים את החפץ, והוא נחשב קלוטה כמישהו לך, הוא נחשב מונח, האם הנחה מהסוג הזה יכולה לעבוד במכניזם של אך שווה? אני חושב שלא. הנחה רגילה במקום קטן, אתה יכול להגיד שהיא מועילה בגלל דין אח שווה. את זה אני מוכן לקבל. אבל כשאתה רוצה להסביר את זה בדברי רבי עקיבא, רבי עקיבא הרי מדבר על הנחה שהיא מדין קלוטה כמי שהונחה. אז החפץ שאף באוויר, אי אפשר להגיד שאני התכוונתי להניח אותו על המקום הקטן הזה, ולכן החשבתי אותו.
כן, כי הנחה היא אקראית.
אני רוצה להעביר אותו לרשות היחיד שנמצאת בצד השני. לא אכפתי באיזה דרך הוא יגיע לשם. אז פה ברור שאין אח שווה. ואם זה כך, אז מה שהגמרא אומרת, שיש הבדל בין הקירה לבין הנחה, הדיחוי הזה שרבי עקיבא דורש רק לא דורש רק בהנחה, אבל בהקירה הוא כן דורש מקום ד' על ד', אי אפשר להסביר אותו כמו השפת אמת. זה בגלל החשבה. אני לא חושב שהוא צודק, השפת אמת. הוא צודק שבהנחה, וזה, החילוק שלו הוא חילוק נכון, שהחשבה יש רק בהנחה ולא בהקירה. אבל ספציפית אצל רבי עקיבא לא יהיה החשבה גם בהנחה.
אבל מה זה, זה לא דומה לזרק בפי כלב? מה הבעיה שם? שהוא עשה זריקה של דלת אמות ברשות הרבים, לא?
לא, מי שזרק בפה של הכלב, אז הוא הניח את זה בפה של הכלב שאין בו דלת על דלת. אז הוא אומר, כמו שאני מחשיב את הפה של הכלב במקום חשוב, אז יש בו דלת על דלת.
לא, חשבתי בגלל שיש פה גם זריקה, ו...
זריקה היא בדלת אמות ברשות הרבים, אבל גם בזריקה, כמו שאומר הרמב״ם, צריך לעקור את זה ממקום דלת על דלת, ולהניח את זה על מקום דלת על דלת. בסדר? ואז לכן אני חושב שהחילוק של השפת אמת, באמת לא רלוונטי. נגיד, מישהו שיניח על זיז, אני מוכן לקבל שיהיה פה אח שווה בהנחה הזאת. ומישהו שיעקור מזיז, זה לא מהווה החשבה של הזיז. אבל בקלוטה כמי שהונחה אצל רבי עקיבא, אני לא מבין איך ההנחה שם יכולה לעשות אח שווה, זה לא רלוונטי. לכן, מה שאני רוצה בעצם לטעון...
זה לומר שם סיבה אחרת, קלוטה
כהונחה,
ולא בגלל
שאח. אוקיי, אז פה צריך עכשיו להגיד משהו אחר. למה באמת הגמרא דוחה את רבי עקיבא ואומרת שמה שלא צריך מקום ד' על ד' זה בהנחה, אבל בהכירה כן. זה, החילוק לא יכול להיות בגלל האח שווה. בשביל זה עכשיו אני מתחיל את הגמרא שלנו. אז בואו נמשיך לקרוא בגמרא שלנו. הגמרא ממשיכה והיא אומרת, היי רבי. מי זה רבי הזה שאתה מצטט?
באיזה מקור של רבי, שרבי יוסף אמר, אתה לומד את זה.
כן. זאת אומרת, רבי יוסף אמר שזו שיטת רבי. איפה? מי זה הרבי הזה? באיזה מימרה של רבי הוא נתלה? כן? אז אומרת הגמרא, אילי מה הרבי, הרבי הזה. נתניה זרק ונח על גבי זיז כלשהו. רבי מחייב וחכמים פותרים. כן? זה מונח על הזיז. ורבי אומר שהוא חייב, למרות שבזיז אין 4x4. כן? אגב, הזיז הזה כנראה נמוך מעשרה טפחים, כי מעל 10 טפחים זה מקום פטור. אבל מתחת ל10 טפחים, אז הוא נח על הזיז, ואין בו מקום 4x4, ובכל זאת רבי מחייב. אז רואים שרבי לא דורש מקום ד' על ד'. המסקנה, הקושייה שמיד עולה כאן, הקושייה שמיד עולה כאן, זה למה לא נעשה חילוק בין הקירה לבין הנחה. אולי רבי בהנחה לא דורש מקום ד' על ד', אבל בהכירה כן, בדיוק מה שדחית את רבי עקיבא, הרי אפשר לדחות גם את רבי באותה צורה. עכשיו תשימו לב, פה לגבי זיז, זה אפילו יותר טוב. כי כמו שראינו בשפת אמת, לגבי זיז, יש אפילו את הסברה של אח שווה, שאומרת שאם אתה מניח על זיז, אז החשבת את הזיז למקום חשוב. אבל אם עקרת מזיז, אז שם אתה לא החשבת אותו למקום חשוב, ולכן רק בהנחה רבי אומר שחייב, אבל בהכירה גם רבי יודע שהוא יהיה פטור. בקלוטה כמי שהונחה אצל רבי עקיבא, אמרתי שאי אפשר לעשות את החילוק הזה. אבל את החילוק הזה בהחלט אפשר לעשות אצל רבי, כי רבי מדבר על זיז, לא על זריקה.
אבל, הוא אומר זרק ונח, במקרה זה נח על הזיז הזה, לא התכוון לנו.
אוקיי, אז פה באמת צריך...
הוא אומר זרק ונח בפי הכלב.
אז פה צריך לדון האם מדובר פה דווקא כשהוא נח על גבי זיז במקרה. זה האחרונים דנים פה. האם הוא נח במקרה על גבי הזיז, או שהוא זרק אותו אל הזיז. ולא צריך לדייק פה את הביטוי הזה נח. אבל את צודקת, אם מדובר פה בנח באותה משמעות כמו בעירובין, אז לכאורה אין פה אח שווה לא בהנחה ולא בעקירה. אבל לענייננו, זה מה שבעצם עולה פה הקושי, למה הגמרה חושבת, כמו שאיינשטיין אומר, רק טיפש חוזר על אותו דבר עוד פעם ועוד פעם, וחושב שאולי זה יצליח לו. זאת אומרת, הבאת את רבי עקיבא שהראית לי, שבהנחה לא צריך דלת על דלת, דחינו את זה, אמרנו, טוב, אולי בעקירה אבל הוא כן צריך. אתה מביא לי את רבי, שגם ברבי זה רק בהנחה. נו, אז מה, אתה חושב שפה אנחנו לא נדחה אותך באותה צורה? בעקירה, יכול להיות שכן נצטר דלת על דלת. למה, ופה הגמרא אגב, לא רק שהיא לא מוטרדת מזה, אלא הגמרא גם לא דוחה את זה בצורה הזאת. לא עולה את זה. לא רק שהיא לא מוטרדת בהתחלה, אלא היא בצדק, זאת אומרת, זה באמת לא עולה. השאלה למה? אז תוספות, פה במקום, שואל את השאלה הזאת, הוא אומר כך, זרק ונח על גבי זיז כלשהו, רבי מחייב. ואם תאמר, עקתי תיק שלך, דילמה, הנחה הוא דלא בעיה. העקירה, בעיה. נכון? זאת הקושייה ששאלנו קודם. אומר התוספות, ויש לומר, תאוץ, דבלב אחי פריך שפיר. מה זאת אומרת? כוונה, נכון, אפשר היה לדחות את רבי גם בצורה הזאת, אבל בין כל וכל, הגמרא כבר מצאה דחייה אחרת, אז היא לא נזקקה להגיד את זה. אבל עקרונית נכון, אפשר היה להגיד גם את זה. בסדר? זה תירוץ ראשון. תירוץ שני, ויש לומר, אחרי זה הגמרא, התוספות דוחה את זה מכוח סוגיה בהמשך, דף צדיק וב, לא משנה, ומביא תירוץ אחר. ויש לומר, בסבר רב יוסף, בדווקא הקלוטה דרבי עקיבא, דליקה הנחה כלל, איקה למפרח, העקירה בית. אבל הרבי, כן על רבי, דבאי הנחה על גבי זיז כלשהו, הוא הדין דלעקירה סגיה בכלשהו. מה אתם רואים?
למה הוא לומד שאם הנחה היא על כלשהו, אז גם
העקירה
היא כלשהו?
מה? לא הבנתי.
איך הוא לומד שאם ההנחה היא על כלשהו, אז גם
העקירה
היא על כלשהו?
בואו אני שואל אתכם, איך למדתם את התירוץ של תוספות? מה את עושה?
קודם כל שהוא חושב שרבי הוא כמו רשי ורח, מבחינת קלוטה. כשרבי עקיבא, סליחה, הוא כמו רשי ורח. כלומר, אנחנו לא יודעים מה הוא חושב על דין 4 על 4. לא בטוח שהוא מחייב דין 4 על 4.
לא הבנתי. מה את עושה מתרץ?
נראה לי שזה לא אותו דבר, כמו אצל רבי עקיבא, ששם בפועל הוא לא נח על שום דבר, ופה זה בכל
זאת... ואף על פיכן הוא מחייב.
ולכן מה?
ואף על פיכן הוא מחייב.
ולכן מה זה אומר?
שלא דבר על ארבע. זה אומר שלא דבר על ארבע.
זה לא חושב מחייב מזה גם.
לא צריך ארבע.
התירוץ של רבי יותר טוב, כי רואים שההנחה על גבי זיז, זה כן תופס. אז גם הקירה על גבי זיז מן הסתם זה תופס, כי זיז הוא משהו.
למה? אז למה ברבי עקיבא לא? גם ברבי עקיבא, הנחה
לא... ברבי עקיבא הוא בכלל לא נח, אז אי אפשר בכלל לדעת...
צריך גם שלא יעקר בכלל, מה הבעיה?
מה?
למה?
לא יעקר בכלל, כמו שהוא לא נח בכלל. אם אתה משווה הקירה להנחה, תשווה גם פה.
לא, אבל הוא נותן חשיבות לזיז כמשהו שאפשר להניח עליו, אז מן הסתם גם אפשר לעקור ממנו.
רבי עקיבא נותן חשיבות לאוויר. כי עובדה שהוא אומר שזה מונח. נו, אז גם הקירה מהאוויר תהיה.
לא, הוא נותן חשיבות לאוויר רק אם הולכים לפי תוספות, אבל אם הולכים לפי רשי ורח, אז הוא לא נותן חשיבות לאוויר.
נו, אז גם בהקירה זה ככה, עוד פעם. אז גם בהקירה זה חשב שהוא עוקר את זה מעל גבי הקרקע.
לא, אבל אולי באוויר הוא סובר שזה כן עכשיו דלת על.
למה?
כי הוא מחייב, למה הוא מחייב?
אז מה? כי הוא לא צריך מקום דלת על דלת, מה זאת אומרת?
הוא לא צריך
לקום דלת, דלת, אבל כן זה רשות, אני נמצא באותה רשות. תוספות אומר פה חידוש אדיר. תוספות טוען שהדיחוי של הגמרא למעלה ברבי עקיבא הוא דיחוי הבא. אתה חושב שרבי עקיבא לא דורש הנחה על מקום דלת על דלת? לא נכון. רבי עקיבא לא דורש הנחה בכלל. רבי עקיבא צריך רק הכירה, לא צריך הנחה. ולכן, אין לך ראייה שרבי עקיבא במקום שכן צריך, מוותר על הדרישה של דלת על דלת. בהנחה לא צריך דלת על דלת, פשוט בגלל שלא צריך הנחה בכלל. אבל בהכירה, שוודאי צריך הכירה, אז שם יכול להיות שרבי עקיבא ידרוש מקום דלת על דלת. אבל אצל רבי, רבי דורש הנחה. זה שהוא תורש שזה יהיה מונח על גבי עזיז. רק לא צריך דלת על דלת. אז אם ככה גם בהכירה לא יצטרך דלת על דלת. זה מה שתוספות אומר.
אבל מי אמר? זה רק לפי מה שהכתב ברכת אברהם. מי אמר? הוא אומר, קלוטה כמי שהונחה.
ברכת אברהם, שנייה.
לא, מי אמר שהוא לא דורש הנחה? הוא דורש הנחה, רק קלוטה כמי שהונחה.
תוספות אומר שהוא לא דורש הנחה.
כי קלוטה כמי שהונחה, אז
לא, בפועל... לא, תוספות אומר שקלוטה כמי שהונחה פירוש הדבר לא צריך הנחה.
כאילו הונחה, אבל
באמת לא הונחה. כאילו הונחה, הכוונה לא צריך הנחה, מה אתה רוצה? צריך רק הקירות, לא הנחות.
אז זה לא צריך הנחה, צריך הנחה, רק קלוטה כמי שהונחה.
לא.
למה? אבל זה עדיף. אז מה זה קלוטה כמי שהונחה?
קלוטה כמי שהונחה, הכוונה אין הבדל בין קלוטה לבין הונחה, לא צריך הנחות.
זה לא שהוא מדמה את הקלוטה להונחה, הוא מדמה
את הקלוטה. שאלתי קודם, איך להסביר את ההבדל בין הכירה לבין הנחה בשיטת רבי עקיבא. הצענו את השפת אמת. אמרתי שהשפת אמת לא מסתדר. הנה ההסבר. תוספות אומר לנו שבעצם ההבדל בין הכירה לבין הנחה נובע מהעובדה לא מדלת על דלת. הוא נובע מזה שפשוט הנחה בכלל לא צריך.
אז רגע, אם יהיה...
צריכה רק הכירה, לא צריכה הנחה.
אם יהיה...
אז למה הוא לא אומר את זה? למה הוא אומר קלוטה כמי שהונחה?
זה מה שהוא אומר. מי זה להוא?
לא נכון, הוא אומר קלוטה כמי שהונחה, הוא היה יכול להגיד, לא צריך הנחה.
רבי עקיבא את מדברת?
כן.
לא, אז טוב שאת אומרת, קלוטה כמי שהונחה, הכוונה, קלוטה והונחה זה אותו דבר, כי לא צריך הנחה.
ואז מחולבים שתי חטאות?
מה זה לא צריך הנחה? בשום מקום לא צריך הנחה?
לא, לא צריך הנחות, בכלל.
אז למה הוא לא אומר את זה? למה הוא אומר קלוטה כמי שהונחה?
קלוטה כמי שהונחה, פירוש הדבר, לא צריך הנחות, גם קלוטה זה טוב. קלוטה והונחה זה אותו דבר.
אם מישהו...
אני אומר שזה פשט לשונו של רבי עקיבא, אבל כך תוספות מסביר את רבי עקיבא.
אם מישהו היה זרק חטא...
לא חייב שזה מונח, מספיק שזה
קלט.
לא צריך הנחה. מספיק שזה נקלט בשטח של הרשות.
אז אם מישהו יזרוק חפץ, וזה יפעל כמו בקוסמוס, כמו לוויינים, אבל זה יהיה בתוך ה... ברשות הרבים, בגובה של רשות הרבים, וכל הזמן יהיה בתנועה.
יין בגובה
50. עולם לא ינוח, אז מה קורה?
נכון, אז הוא יהיה חייב.
אז הוא כל הזמן חייב ועוד פעם.
נכון, מה הבעיה?
למה אי אפשר להסביר את התוספות, להגיד שהוא חושב שרבי עקיבא פשוט, הוא לא דורש הנחה בפועל, הוא רק דורש הנחה הלכתית, כמו שאמרנו שבוע שעבר. כלומר, שזה כאילו נמצא על הקרקע, אבל זה קלוטה כמי ש... ברור שצריך הנחה, רק אם זה עבר דרך האוויר, זה כאילו מונח על הקרקע, ועכשיו אני לא יכול להשתמש בזה, בגלל שאני בכלל לא יודע מה דעתו של רבי עקיבא.
את רוצה להסביר את רבי עקיבא או את תוספות?
את תוספות.
תוספות לא אומר את זה. תוספות אומר, ליקה הנחה כלל.
נכון, ליקה הנחה בפועל. אבל ברור שהוא צריך הנחה, כי קלוטה כמי שהונחה, זה פשוט לא גריף.
תסבירי לי, אז מה ההבדל בינו לבין רבי?
בגלל שרבי הוא דורש הנחה בפועל, מבחינתו אין כזה דבר, אם זה נקלט באוויר, אז זה כאילו נח. את הדין הזה הוא לא מקבל.
הבנתי, אבל אני שואל למה את החילוק שאמרתי ברבי עקיבא אי אפשר להגיד ברבי, בין הכירה לבין הנחה.
בגלל שרבי הוא כן מחייב הנחה בפועל על משהו, והמשהו הזה הוא לא משהו 4 על 4.
למה?
לכן אני, אם הוא... ההנחה על 4 על 4, סביר להניח שגם הכירה שהוא משהו שהוא לא 4 על 4, הוא יקבל. אבל מרבי עקיבא אני לא בטוח יכול להוציא את זה מזה, בגלל שהוא מסכים שקלוטה כמי שהונחה בהנחה, אבל מי אמר לי שהוא חושב את זה גם על הכירה? מבחינת הדין ההלכתי, לא מבחינת ה...
את בסך הכל מנסחת באופן אחרת מה שאני אומר. כי מה זה אומר שצריך הנחה, אבל קלוטה גם היא הנחה? למה נפקא מינה? זאת אומרת, איזה מקרה יחשב מקרה שבו לא הייתה הנחה?
כמו המקרה של עזיז.
שמה?
מבחינת רבי עקיבא, עזיז לא יתפוס.
למה? בטח שיתפוס. הרי הנחה לא צריך דלת על דלת.
לא, מי אמר? אם אנחנו רבי עקיבא דרשי ורח, אנחנו לא יודעים מה רבי עקיבא אומר לגבי
הרבה. הגמרא אומרת שברבי עקיבא, בהנחה צריך ד' ד' ד', בהנחה לא צריך ד' ד', בעקירה צריך.
אבל זה מה שאמרנו, אבל לא, אמרנו שזה קלוטה כמי שהונחה, אבל אם הולכים לפי רשי ורח, אנחנו לא יודעים מה רבי עקיבא אומר. לגבי ארבע על ארבע, אנחנו יודעים שהוא אומר קלוטה כמי שהונחה, אבל לגבי דין ארבע על ארבע, יכול להיות שזה פשוט בגלל שהוא מחשיב את זה כאילו זה על הקרקע. זה מה שאמרנו שבוע שעבר, זה מה שאמרנו ביום שלישי. אני לא יודעת מה רבי עקיבא חושב.
הפוך, אבל לאיפה זאת, זאת הקושייה שאמרנו ביום שלישי. כי הרי הגמרא מוכיחה מרבי עקיבא שלא צריך מקום דלת על דלת. הקושייה הייתה, לפי רשי וערך, למה הגמרא מניחה את זה? הרי לכאורה לפי רשי וערך, יש פה מקום דלת על דלת, זה על הקרקע. אז זאת קושייה.
נו בסדר, אבל פתרנו את זה בזה שנכון. בפועל זה לא... זה לא
דלת על דלת, צריך להיות
המקום ולא הרשום. מה?
פתרנו את זה בזה בדיוק שאמרנו שרשי וערך לא רלוונטי. כי החפץ לא נחשב מונח על הקרקע מבחינת הדרישה של מקום דלת על דלת. רק מבחינת הרשות, לא מבחינת המקום. את מביאה את הקושייה, אבל היה תירוץ בקושייה הזאת.
לא, אבל אמרנו שהלכתית זה כן עכשיו, כאילו, אבל לא בפועל.
בדיוק, זאת אומרת, מקום דלת על דלת, הדרישה למקום דלת על דלת, היא דרישה למקום שיהיה בפועל דלת על דלת, לא הלכתית. אז האמירה של הרשי והערך לא רלוונטית לשאלת מקום דלת על דלת. זה שהוא נחשב כמונח על הקרקע זה לא מעניין.
אני הייתי חושבת שקלוטה כמי שהונחה, זה דווקא נאמר מתוך הבנה שבסופו של דבר החפץ אמור לנוח באיזשהו מקום אחרת, לא היום אומרים קלוטה כמי
שהונחה. בגמרא לא נראה ככה. לא, אם הוא עובר מעל רשות הרבים, אז הוא מונח ברשות הרבים. טוב, בואו נמשיך רגע, תראו, אני רוצה...
אני לא מבינה איך לפי רבי אנחנו מבינים מהתוספות, מהתירוץ השני שהוא דורש גם עקירה.
מה,
לא,
זה...
שהעקירה גם כל, במקום כלשהו.
אז טוב, לא... הוא לא דורש לא עקירה ולא הנחה?
לא, זה שאנחנו דורשים, שאנחנו מבינים שהוא דורש שגם עקירה תהיה 4 על 4.
לא, הוא לא דורש.
לא, במקום כלשהו.
זה בגלל אוויר שההנחה על זיז היא הנחה מחייבת, נכון?
נכון.
מצד אחד הוא דורש הנחה, קלוטה, קלוטה לא עוזר.
אוקיי.
אבל ההנחה הזאת יכולה להיות גם על מקום קטן.
אוקיי, ומה לגבי?
אז הוא אומר שגם כשהוא דורש משהו בפועל, הוא לא צריך ארבע על ארבע, אז גם בעקירה אותו דבר.
אבל מה לומדים על רבי עקיבא לגבי עקירה? שהוא מצריך ארבע על ארבע או שהוא לא מצריך?
זה מה שאתה אומרת, שבעקירה יכול להיות הוא כן מצריך ארבע על ארבע. אין לך ראייה שלו? זה דיחוי, תזכרו. זה לא הסבר ברבי עקיבא, זה דיחוי. זה הסבר אפשרי. אתה לא יכול להוכיח לי שרבי עקיבא אומר כך, כי אולי מה שרבי עקיבא אמר זה רק על הנחה ולא על הקירה.
ולכן דוחים אותו כי הוא לא מסתדר עם המשנה.
כן, או לפחות לא בהכרח מתאים למשנה. חול, אוקיי? עכשיו תראו למשל את לשון הרשב"א, כדי שיהיה לכם יותר, אני מקווה שהבאתי את זה פה. לא, לא הבאתי. הרשב"א כותב את זה יותר בפירוש מתוספות. לא הבאתי פה את לשונו, שלא צריך בכלל, לא צריך בכלל הנחה לפי תוספות. זה כמובן לא אומר שלפי רבי עקיבא. זה כמובן לא אומר שלא צריך שזה יעבור מרשות היחיד לרשות הרבים. ברור שהוא צריך להגיע לרשות הרבים. הוא רק לא צריך לנוח ברשות הרבים. כן, זאת הנקודה. אוקיי? עכשיו, אני רק מזכיר לכם שבשיעור 9, בהתחלה, הבאתי את התוספות ישנים ותוספות ראש לגבי האיבאיה הזאת של עקירת גופו. ושם עשו הבדלים בין עקירת גופו לבין הנחת גופו. בהנחת גופו לכל הדעות זה יועיל, ובעקירת גופו יש ספק בגמרא. עוד פעם רואים שהדרישות לגבי הנחה נמוכות יותר מהדרישות לגבי עקירה. נכון? בכל אופן, מה שרואים פה בתוספות, זה שהוא מציע פה אפשרות שהיא לא אף אחת משתי האפשרויות הקודמות שהבאתי בשיעור הקודם להבנת קלוטה כמי שהונחה. אפשרות אחת הייתה כמו רשי וערך שזה כמו מונח על הקרקע. אפשרות שנייה הייתה כמו תוספות.
מונח באוויר.
תוספות פה אומר לא זה ולא זה. קלוטה כמי שהונחה הכוונה זה לא מונח בכלל, לא באוויר ולא על הקרקע, רק לא צריך שיהיה מונח. זו תפיסה אחרת לגמרי. יותר מזה, שימו לב, שלפי תוספות אי אפשר להגיד קלוטה כמי שהונחה, אלא רק בדיני הוצאה בשבת. כי זה אין כלל כזה שהקלות נחשב מונח. מה שנועה אמרה כל הזמן. זה לא שקלות נחשב כמונח, אלא פשוט שבדיני הוצאה אין צורך שתהיה הנחה. אז זאת אמירה שהיא אמירה בדיני הוצאה. אין פה שהיא אמירה כללית שחפת שאב באוויר נחשב כמו מונח. לא. אלא שבדיני הוצאה לא צריך הנחה. למשל, זוכרות את הבאר היטב עם התפילין. הנחת התפילין הזאת קלוטה כמי שהונחה, כי כשאני שם את התפילין למעלה. לא מתחיל לתוספות, נכון? כמה שקלוטה כמי שהונחה זה אומר שבדיני הוצאה לא צריך הנחה. אבל בתפילין ברור שצריך להניח אותם על הראש.
אז למה אומרים שמלאכת הוצאה צריכה עקירה והנחה?
אומרים, לא לפי רבי עקיבא.
אבל אם ככה, אז בכלל, אז הסוף של החלק הקודם של הגמרא היה אמור להיות, לא רבי עקיבא לא דורש עקירה, אלא היה צריך להיות, אני לא יכול ללמוד שום דבר מרבי עקיבא, גם לא הנחה, כי הוא בכלל לא דורש הנחה. אני לא יכול ללמוד גם שאין חיוב של 4x4, בגלל שהוא בכלל לא דורש הנחה.
אז רבי עקיבא רק חשוב.
החלק הקודם היה, הסוף של החלק הקודם היה, אני יכול אולי ללמוד שרבי עקיבא לא דורש 4x4 בהנחה, אבל יכול, אולי הוא כן דורש 4x4 בעקירה. עכשיו לפי התוספות הזה, אני לא יכולה להגיד גם את זה, כי אולי הוא באמת מחייב, כי הוא בכלל לא דורש הנחה.
ברור, כמו שתוספות אומר, לא הבנתי, אז מה השאלה?
אבל זה לא הגיוני, אז הגמרא הייתה רושמת את זה, היא לא הייתה רושמת רגע.
זה מה שהגמרא אומרת.
אני יכול ללמוד את זה על הנחה, אבל מה עם עקירה?
נכון. בהנחה שלא צריך כלום, אז הקלוטה נחשב כמונח, למרות שאין שם 4x4. אבל בעקירה זה יצטרכו 4x4. זה מה שהגמרא אומרת לפי תוספות.
אז רבי עקיבא דורש במלאכת הוצאה רק עקירה והעברה?
אני אומר עוד פעם, זה דיחוי.
אני מבינה, אבל...
כיוון שיכול להיות שרבי עקיבא בכלל לא דורש הנחה, אלא רק עקירה, אז לכן אי אפשר להוכיח ממנו כלום. הגמרא לא אומרת שזאת סברת רבי עקיבא. היא רק אומרת שכיוון שיש אפשרות להסביר כך את רבי עקיבא, אתה לא יכול להסתמך עליו כדי להסביר את המשנה. אז אני לא יכול להגיד שלפי רבי עקיבא לא דרושה הנחה. אני יכול להגיד שלפי רבי עקיבא לא ברור האם דרושה הנחה. בסדר? עכשיו, הטענה שרציתי להגיד בדף, שהפניתי אתכם לברכת אברהם. הברכת אברהם מביא שם הסבר, אני חושב בעיניי מאוד יפה, לעניין הזה של קלוטה כמי שהונחה. ובעצם מה שהוא רוצה לומר, זה לא שאין צורך בהנחה, לפי רבי עקיבא, אלא שברגע, כל מה שצריך הנחה, צריך את זה רק במקום שבו אתה מסיים את התהליך. זאת אומרת, כאשר אני לוקח חפץ, עוקר אותו מרשות היחיד, עובר לרשות הרבים. כל עוד לא הנחתי אותו, אז מי אמר שבכלל הוצאתי? יכול להיות שאני אחזור חזרה לרשות היחיד, אעבור למקום אחר, אז זה עוד לא נגמר. אז שמה כן דרושה הנחה. כל מה שרבי עקיבא אומר שלא דרושה הנחה, זה במקרה שהוא זרק חפץ מרשות היחיד לרשות הרבים. שאז מה? ברגע שהחפץ אף ברשות הרבים, הוא כבר לא בידיו של האדם. ברור שהוא כבר לא יחזור חזרה למקומו. אז שם לא צריך הנחה.
כי שם... למה? בבומרנג זה חזר חזרה.
שם ברור ש...
בבומרנג זה חזר חזרה.
מה?
בבומרנג זה חוזר חזרה.
אני לא עוסק פה בבומרנג עכשיו, רותי. אני מדבר
עכשיו... אני אמרת לך שיש מציאות שזה יכול להיות.
יש מציאות, אבל בבומרנג יצטרכו הנחה, אבל בחפץ שהוא לא בבומרנג לא יצטרכו הנחה. אנחנו לא מדברים עכשיו על בבומרנג.
אז לא, בסדר,
אני זורק חפץ מרשות היחיד לרשות הרבים, שם לא צריך הנחה. למה? כי שם ברגע שהוא הגיע לחלל רשות הרבים, התבצעה הוצאה, זה כבר מעשה בלתי הפיך. זה ממתן מאוד את החידוש של רבי עקיבא. שאפשר להגיד, אפשר לקרוא, ואני טוען שיכול להיות שזאת כוונת התוספות. תוספות לא מתכוון לומר, הוא לא אומר את זה בתוספות, הוא אפילו לא מביא את התוספות הזה אגב להפתעתי. אבל באופן עקרוני הוא היה יכול להביא את התוספות הזה בתור ראיה. אבל תוספות הזה, מה שהוא אומר זה שלא צריך הנחה לפי רבי עקיבא. אין הכוונה שבכלל במלאכת הוצאה לא צריך הנחה. אלא שפה, בקלוטה כמי שהונחה, אתה לא יכול ללמוד ממנו שלא צריך מקום דלת הדלת, כי בסיטואציה כזאת בכלל לא נדרשת הנחה.
ראשון שום חיצב.
במלאכת הוצאה לא צריך הנחות. אתה יודע?
ראשון שום חיצב? ראשון שום חיצב.
מה שם?
ברגע שהוא שחרר... מה זה, סליחה? זה כבר בלתי הפיך, זה כבר...
בלתי הפיך, אבל לשום משום
חיצב... אליו, למרות שזה כבר לא בשליטתו.
לשום משום חיצב אומר יותר מזה, לא רק שזה בלתי הפיך. אפשר לעשות אש שהיא בלתי הפיכה גם אם היא משום המונו. אישה משום חיצב רק אומר שלא רק שזה בלתי הפיך, אלא זה נחשב מזיק מכוחי. שזה לא קשור לפה. אתה יודע?
לא, זה כן מכוחו, הוא עקר. הוא ביצע עקירה.
מה?
גם בלי שזה ינוח ברשות הרבים, הוא ביצע עקירה. בעצם...
עם ההנחה, הרי צריך הנחה לפי רבי עקיבא.
רגע, אבל הרב...
לפי ברכת אברהם.
אז ברכת אברהם אומר, נכון, צריך הנחה, אבל פה ספציפית לא צריך.
כן, כן.
אז הרב, יש לי שאלה. אם הבעל הבית הוציא את ידו עם חפץ והחזיר אותה לרשות הרבים, והחזיר אותה חזרה לרשות היחיד שלו.
פתור.
מה אז?
פתור.
מה?
ברור שפתור.
אבל...
אגב, זה לא נכון.
אתה רואה שזה הגיע לרשות
הרבים. גם להלכה נפסק, פתור.
זה היה בדף הקודם,
לא? כן. לא, אני מדברת בהקשר למה שאמרת, שאחרי שזה ברשות הרבים, זה כבר בלתי הפיך.
אני אומר גם בלי קשר למה שאמרתי קודם. זה נפסק גם להלכה שפתור. אז בטח שלפי מה שאמרתי קודם יהיה פתור.
אבל זה כל השאלה עם הסל, שהוציאו...
אז זה השאלה שלי.
מה השאלה? פתור.
למה כשזה הגיע לרשות הרבים זה בלתי הפיך? אתה רואה ש...
צריך הנחה. כי פה, כל עוד זה ביד שלי, כל עוד לא הנחתי, המעשה לא הסתיים. במצב כזה צריך הנחה, גם לפי רבי עקיבא. רק כשזרקתי את הדבר, ועכשיו הוא כבר לא הפיך, שם לא צריך הנחה. אגב, הריטווה, הפניתי אתכן לריטווה, נדמה לי, הריטווה באמת לומד לא ככה. הריטווה לומד שבהבדל בין הנחה לבין עקירה, זה שבהנחה צריך, לא צריך מקום דלת על דלת, ובעקירה כן צריך מקום דלת על דלת, אבל לא שלא צריך הנחה בכלל. וגם ברשי ככה משמע. אז בריטווה וברשי רואים לא כמו תוספות, איך הם יסבירו את הסוגיה שלנו? כמו התירוץ הראשון של תוספות. נכון, יכלו להקשות את זה גם על רבי, שיעשה הבחנה בין עקירה לבין הנחה, אבל יקשו גם אחרת, אז זה לא משנה כבר, לא צריך לערום את כל הקושיות שיש. תירוץ השני של תוספות הולך במסלול אחר. וההבדל ביניהם זה בשאלה איך להבחין, איך להסביר את ההבחנה בין עקירה לבין הנחה בדעת רבי עקיבא. טוב, האמת שממש הלך לי לאט העניין הזה.
לא,
כאן. בסדר, נעצור.
תודה רבה. שלחת סיכום של יום שלישי?
שלחתי אתמול בלילה, נועה הסבה את תשומת ליבי ששכחתי לשלוח.
תודה, שבת שלום.